עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. 103 FM.
שלום לכם וערב טוב, הרבה הרבה על השולחן שלנו הערב. כמובן הטקו 2 של הנבחרת באיסלנד שמציב את נבחרת ישראל במקפצה לראשות הבית אם תנצח את אלבניה ב-24 בספטמבר. אבל ידיעות שקורות כרגע, החתמה מרשימה, סופר מרשימה לכדוריד הישראלי יאב שמיר, שוער נבחרת ישראל, חתם היום רשמית במינדן מהבונדסליגה, הליגה הגרמנית הבחירה, הליגה הבחירה בעולם. הוא מגיע לקבוצה הזו אחרי שנתיים מוינטרטור משוויץ, שם היה שותף לאליפות ולמקום שני וגם לסופר קאפ. הרבה כבוד. עוד ידיעת כדורסל, טל דן, פסל החירות של עירוני נס ציונה, מודיע היום על פרישה, אנחנו נשתדל לדבר איתו.
תגיד, לגבי הידיעה לשוער כדוריד, אנחנו האידיוטים הרי לא עוקבים אחרי כדוריד, אתה מומחה כדוריד, אם אתה עושה השוואה לכדורגל, מה זה כאילו דניאל פרץ חותם בריאל מדריד, זאת ההשוואה? כי אמרת זה לא, ליגה הכי טובה.
לא, אבל בוא ניקח את ליגת, אני יודע מה, ליגת האלופות, זה כמו שהוא חותם, אני יודע מה, באטלנטה.
אוקיי.
כי זו מינדן.
האמצע של ליגת האלופות.
אבל זה עדיין הליגה הבחירה בעולם.
לא, זה החתמה מרשימה.
הליגה הבחירה בעולם, יש לנו עוד שחקנים בבונדסליגה, יש לנו שחקן שיגיע לברוזו, שיגיע בעונה, לא הנוכחית, כבר החתים אותו לארבע שנים, בקבוצת פולנית שהשנייה ברח לשמה מזה, אבל היא אחת הטובות בעולם.
יופי.
קיילצה. קיילצה, והוא חתום לארבע שנים אחרי העונה הנוכחית שהוא ידמור בצרפת.
זה נדיר אבל שמחתימים מישהו ואומרים לו תבוא עוד שנה.
כן.
איך הם יודעים מה יקרה בשנה הזאת?
יכול להיות עכשיו בלימוז', אבל תשמע, הוא כישרון עולמי. כישרון בדרגה עולמית.
עכשיו בוא, רק שאלה אליך מר קופמן, אתמול ב-11:30 בלילה, לאחר שלושה משחקים, האם גם אמרת רמאים, שקרנים, לא נגיע לכלום, האם, תגיד האמת, האמת.
אני לא חושב שאנחנו נעבור את הפלי אוף עם הגנה כמו שיש לנו, הגנה שלי.
אבל יש לנו התקפה טובה, היא מחפה, היא מחפה ההתקפה.
היא מחפה בדרג שלנו, בדרג נמוך מאיתנו, שתבונה נבחרות באמת מהדרג שלנו, אבל לא בהגרלה שלנו, אתה יודע, כמו נורווגיה למשל, עם הולנד.
לא, הולנד ישראל לא יכולה להתמודד איתו, אבל למה שנקבל דווקא את נורווגיה?
למה? אני לא יודע למה.
בפלייאוף, בוא נחכה שנעבור את אלבניה ונגיע לפלייאוף.
בוא נחשוב מי יש שם בדרך שלנו. תהיה שם נורווגיה ותהיה שם בוסניה ותהיה שם
סרביה אולי שהיא נהדרת.
סרביה ותהיה שם צ'כיה ותהיה שם סקוטלנד.
לא יכול לשמוע את המיניה. עדיף לא לשחק מאשר סקוטלנד, לא יכול לראות אותם.
איפה זה? סקוטלנד עשתה?
ראיתי את אירלנד נבחרת לא פחות, לא יותר טובה מישראל, נותנת להם שלוש.
בסדר, אוקיי.
בוא נחכה, בוא נחכה. אני רואה, אני מאוד אופטימי, אני לא באופוריה, אני מדגיש, לא באופוריה, אבל אני מאוד אופטימי, כי קרו כמה דברים מאוד מאוד מעניינים אצל בניון וחזן.
תראה, אם אנחנו נגיע כראש בית לדרג א' בליגת האומות, צריך להזכיר שצרפת כנראה תהיה בדרג ב' בשנה הבאה, וכך אולי גם אנגליה.
כן.
אוקיי? זה רק מראה לך את הדרגים וכל הדברים האלה. אם אנחנו נהיה בדרג א', טוב זה לא יעשה לנו ברמת היריבות.
לא, אם אנחנו נהיה בדרג א' ונקבל את ה...
נקבל דרג א'.
כן, ברמה של צרפת, אז אנחנו נקבל זרג.
צרפת לא תהיה, כנראה שתהיה בבית.
אוקיי.
וכך גם אנגליה. אבל אם נהיה בזה, עכשיו, שוב, קשה לי לדרוש גם מיוסי וגם מאלון, אתה יודע, לשפר את משחק ההגנה. הגנה לא לומדים בגיל 20.
נכון.
אוקיי?
נכון.
אז זה מה שיש. טוב. עורך ומפיק סער פלסטר, אחראית על השידור ב-103 מעין לויטין, ברדיו צפון, 104.5 שם ג'אט בדר. האורחים בדיגיטל, רון צ'יין, שני רומנו ורויות מתתיהו ארגון. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט, אורי יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, מה
שלומכם? יופי, טקו 2, 5 נקודות, מקום ראשון בבית, עוד משחק אחד עם אלבניה, אנחנו מנצחים, אנחנו ראש בית, ותלויים אך ורק בעצמנו, טקו מסבך אותנו קצת, ואם האלבנים מנצחים, אנחנו בכלל בצרות, אבל בוא נהיה לרגע אופטימיים. דבר איתי מה אתה ראית בנבחרת מבחינת השיפור בקמפיין הנוכחי בשלושת המשחקים.
אני ראיתי המון דברים, ואני חושב שזה אחד הקמפיינים הכי מעודדים של נבחרת ישראל. עשינו 4 נקודות בחוץ, 5 בסך הכל, הפקענו 6 שערים, שיחקו שחקנים צעירים מאוד מאוד מעודדים.
ספגנו 5, אורי.
אז מה? אבל אמרנו שזה טוב, לא? אמרנו שאנחנו יודעים שההגנה פחות טובה, אז בוא נשים דגש
על ההתקפה. למה? אתה חושב שגם בפלי אוף נוכל לחזור מפיגור בשלושה משחקים?
אני, עד הפלי אוף יש הרבה זמן, יש מוקדמות, בוא ניקח את הזמן. אני חושב שיש פה מגמה טובה של נבחרת טובה, צעירה, חצי משחקני ההרכב הם פחות מ-23, באמת שחקנים שיגיעו לאירופה וכבר חלק כבר באירופה. אגף שמאל של הנבחרת מבחינה התקפית, נכון, שמאל ליידנר היה משחק קצת פחות טוב. אבל הוא היה נהדר ב2.5 במשחקים הראשונים, 2 בישולים, אני לא חושב, לא זוכר מתי מגן נבחרת ישראל חוץ מדרסה בישל גולים.
תכף אני אשאל אותך משהו
על... אני רק רוצה לשאול אותך על דבר אחד, לפני שאנחנו נכנסים...
במנור כמובן, שהראה...
רגע, אורי, שנייה. יש לנו גם הרבה דברים טובים, תכף נדבר עליהם. אבל אני רוצה לשאול אותך כמאמן, ובעיקר מאמן שעבד עם צעירים. בימים שנותרו לנבחרת, כאילו, עד הפלי אוף, אנחנו בפלי אוף בטוח, כן? עד הפלי אוף, אתה הבין? זה לא שאנחנו נשחק הגנה יותר טוב. שחקנים משחקים בליגה המקומית.
נכון.
אז מה יקרה?
אנחנו נצטרך להמשיך לשחק מאוד התקפי, כמו שאנחנו משחקים עכשיו, עם 2 מגנים, שאתה יודע, אתה משחק בביטס השלושה בקו 5, דורון, היתרונות שלו הם משחק ההגנה, הם משחק ההתקפה, לא משחק ההגנה. למרות ששוב, אתה יודע, להגיד כל פעם שהוא טוב בשלושה בלמים זה קשקוש. אפשר לשחק גם בקו 4 עם מגן מאוד מאוד התקפי, זה בסדר, אין קשר בין הדברים. ואני חושב ש... שוב, אנחנו לא נגדל שחקני הגנה בתקופה הקרובה. ויתור זה תוספת עצומה לנבחרת, אנחנו רואים את זה, ולמרות זאת אנחנו עדיין סופגים. מה שכן, ניר ביטון יצטרף, נראה איזה קשר הוא יהיה, אני מקווה שהוא ימצא קבוצה עד אז. ואנחנו נצטרך לתת דרגה של ההתקפה, שם אנחנו טובים.
רון, תשמע.
כל מה שביקשנו, כל מה שביקשנו, היה שבואו נשחק עם יותר שחקנים טובים, במקום לשחק עם 3 בלמים בינוניים, נכון. בואו נשחק עם כל השחקנים הקדמיים שלנו. אין לנו מספיק בלמים.
נכון, אני
רוצה... בלם אחד והוא גם יתאזרח עכשיו.
אני חושב שעוד דבר שצריך לציין, לפני שאני אגע איתך בליידנר, מאוד חשוב לי לשאול אותך משהו על ליידנר, אתה מכיר אותו, קודם כל, 7 שחקנים חדשים שיחקו בהרכב הראשון של נבחרת ישראל. זה לא היה מעולם שבא מאמן חדש ובמשחקים נתן ל7 חדשים לפתוח בהרכב. כאן אני רואה את השינוי הכי משמעותי.
מסכים לך, אני קודם כל מצדיע לאלון חזן. ואת יודע מה, אמרתי את זה ואני אומר את זה גם על מאמני נבחרות וגם על מאמני קבוצות. מאוד מאוד חשוב שיעבדו קודם בנוער. הרי אתה מקבל פרספקטיבה ואתה מבין שוואלה, השחקנים האלה מספיק טובים, ואלון עבד עם הילדים האלה בצעירה, עשה איתם דברים מדהימים, ניצח את פולין בחוץ, ונתן פייט לגרמניה בשני משחקים, אחת הנבחרות הטובות באירופה בגיל הזה, אז הוא מאמין בהם, הוא לקח אותם איתו, אני כאילו קצת כאב לי שגנדלמן לא שיחק, מה זה כאב לי? אתה מבין, כאילו רציתי שהוא... הוא כבר שיחק אצל רוטנשטיינר, הייתי שמח אם הוא מקבל קצת יותר דקות, אבל עדיין, אני חושב שחזן מאמין בצעירים שהוא עבד איתם בצעירה, וזה תהליך מבורך לכדורגל הישראלי. שוב, הוא ובניון, עד עכשיו, באמת, אני אומר לך, זה שבוע הנבחרות הכי טוב שהיה לנו הרבה מאוד זמן.
אני איתך, עכשיו אני רוצה לשאול אותך על דורון ליידנר. קודם כל, שאלה, ראיתי איזה ציוץ בטוויטר, תאשר או לא, אתה חושב שליידנר טוב מסבורית? אתה אמרת את זה פעם?
לא אמרתי דבר כזה, סתם, שאלו שאלה היפותטית, אם רוצים שסבורית יתאזרח, אמרתי לא, למה יתאזרח? שאלו את דורון.
אוקיי.
ודורון יגיע יותר רחוק.
לא, אני חושב שסבורית טוב ממנו מהסיבה הפשוטה שהוא מגן יותר טוב.
רימו, אף אחד לא מערער על זה שסבורית כרגע יותר טוב מליידנר, בוודאי בשחק ההגנה. גם אם תשאל את דורון, הוא יגיד לך אותו דבר. אבל אין לנו בעמדה הזאת, אנחנו בסדר לעוד הרבה שנים. ליידנר, אם ימשיך ככה, לא יישאר בישראל עוד הרבה זמן.
אז רגע, אתה אומר לא יישאר בישראל. אתה יודע, אתה שימנת את כל הילדים, שימנת בעמדת המגן השמאלי. אני זוכר, רוני, גם אותנו לשם טוב וזבולי, אמרו למגינים לפני 200 שנה, מגינים הם קודם כל מגינים. עכשיו אני שואל
אותך... עד החצי.
עכשיו, לא, אז היה עד החצי. עכשיו, אני מסכים איתך, התקפית... סולומון וליידנר זה לא בדרג א' של אירופה, אבל זה דרג ב' ברמה ההתקפית. ואני שואל אותך אם אפשר לעשות משהו, או שלקחת סיכון שמדי פעם ליידנר יסדר לנו גול.
אפשר, קודם כל אתמול הוא
סידר גולים.
כן, אז צריך לשפר את זה, מה זה משהו?
רגע, אני איתך, משה, אנחנו עוד נוכל, אנחנו, אין ספק שמבחינה הגנתית אין בכלל מה להשוות לרמה ההתקפית שלו. מה שחשוב הוא שהוא יצא כמה שיותר מהר החוצה, שם גם המשחק הגנה שלו ישתפר. הוא רק בן 20, תזכור את זה, הוא רק בן 20. נתון 2002, הוא השחקן הכי צעיר בנבחרת ישראל.
אבל אורי, מאמני הנערים והנוער היו צריכים לעבוד על זה, לא היום.
עבדנו, קודם כל אתה עובד על זה, עבדנו על זה איתו המון. יצרנו לו גם תבניות התקפה, דרך אגב, התקיעו שחק רק בקבר, ויצרנו אצלו כל מיני דברים. אתה מסכים איתי שהשחקנים שהוא נתקל בהם באלבניה ובאיסלנד, הם קצת יותר טובים מהליגה בנוער בישראל.
ברור.
נכון, יש דברים שהם בסיסיים, פחות טובים אצלו ויותר טובים אצלו. מה שיש לו בהתקפה אי אפשר ללמד. יש לו דריבל חריג, מרים מדהים תוך כדי תנועה, הוא מהיר בצורה קיצונית, ויש לו גם ניטור מצוין ומשחק ראש טוב. כן, הוא צריך עדיין לשפר, וזה דברים של ניסיון ומיקומים ואחד על אחד וקבלת החלטות. הוא יודע את זה. לא סתם חזן נתן לו, חזן מכיר אותו לא פחות טוב ממני, לדעתי אפילו יותר טוב ממני. וגם בניון, עם הניסיון שלו באירופה רע, הם נתנו לו את הקרדיט בשלושת המשחקים בהרכב. אני חושב שבסך הכל, אם אתה מסתכל על התמונה הכללית, אנחנו יכולים להיות מאוד מרוצים ממנו. זה שלוש הפעות ראשונות.
נכון, בוא נעבור רגע לקישור. אני רוצה לעבור איתך רגע על ה... אני רוצה לעבור איתך רגע לקישור, כי מאוד אהבתי את המשחקים של ג'אבר וספורי.
גם אני.
כאילו הם שיחקו כאילו עם 50 הופעות, מאוד אהבתי את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך על ג'אבר, תנסה להיכנס לראש של אלון חזן, אצל ברק בחר במכבי חיפה, אבו פני הרבה לפניו, וחזן בנבחרת נותן לג'אבר הרבה לפני אבו פני, למה?
קודם כל אבו פני פתח במשחק הראשון, אחר כך לא שיחק, וג'אבר בעצם שיחק במקומו. תראה, ג'אבר קודם כל סיפור מדהים. לפני שנה בדיוק הוא היה במבחנים במכבי חיפה לחזור לסגר.
לפני שנתיים שידרנו אותו בנצרת אלית.
נכון.
ליגה לאומית.
אבל סיפר לנו שהוא בא לבחר וצרפתי. יש בו משהו. והוא צדק. ובחר וצרפתי גם לקחו את זה יפה קדימה. תראה, ג'אבר, אני חושב שהוא שונה קצת מאבו פני. מה שהוא עושה יותר טוב מאבו פני זה הכניסות לרחבה. והוא מכסה המון המון שטח. אבו פני טוב יותר עם הכדור אולי. אני חושב ששניהם שחקנים נהדרים. שניהם גזרו מחלקת הנוער של מכבי חיפה. בחר הוא בר מזל שיש לו את שניהם והוא יכול להשתמש בהם גם ביחד וגם באחד החשבון השני. בחירה טובה, ג'אבר גם עשה את הטעות ההיא באלבניה אבל התאושש ממנה נהדר, שזה גם מראה כמה הוא שחקן עם חוסר נפשי. אני חושב שיש לנו, שוב, בקישור קדימה, פרימו, אנחנו טובים מאוד, אנחנו נבחרת טובה, בטח יחסית לדרג בי כמובן.
כן, רק דרג בי אני מדבר. אגב,
יאללה בוא נתקדם.
אגב, בהערת אגב להגיד לך שאתה, אנחנו כל הזמן מדברים על דרג A, דרג B. בדיוק.
אתה ראית את כל המשחקים של הנבחרת, אני בטוח. אני לא חושב שראית שחקן כנף אחד שהוא ברמה שלהם. ראינו את ברויה מאלבניה, שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, אבל שום שחקן התקפה לא היית אומר, רגע, אני אקח אותו במקומם לנבחרת.
מסכים איתך.
תקן אותי, אם אני טועה, זה אני פחות אמרתי.
100%.
על הכיפק.
אורי, תודה.
אורי, המון תודה.
תודה, חברים.
אמיר שלח, בעבר בלם נבחרת ישראל, שחקן מכבי תל אביב, שלום לך, ערב טוב.
ערב מצוין.
בוא דבר איתנו בתור בלם הנבחרת, עם עשרות הופעות, אני לא זוכר כמה היה לו, כמה היה לך הופעות?
מספיק, מספיק.
80 לדעתי.
85.
סליחה על החמש. סליחה על החמש, זה לא נורא, לא אמרתי 20.
שלח, בוא דבר איתנו באמת, כאחד שרואה את המשחק עם הפנים קדימה.
אני אגיד לך מה, אתם כאילו, אנחנו נגיע להגנה, אבל אני יכול להגיד לך שמה שנהניתי לראות זה שהנבחרת משחקת התקפה, וחושבת התקפה.
מסכים.
כשחקן הגנה אני יכול להגיד לך שמאוד חשוב לנו שאנחנו נרצה קבוצה תרבי כדור, שהקבוצה תתקיף, שיהיה לנו קצת, אתה יודע, דקות של, לא של קטע של אושר, אבל דקות של לקחת אוויר ולהתארגן. כל הזמן שאתה עומד אחורה ומתגונן, בסוף, אתה יודע, הקבוצה היריבה או הנבחרת היריבה מוצאת את הנקודות אותה במפקיעה. זה נכון, אנחנו עדיין סופגים שערים, אבל אנחנו יוצאים קדימה, אנחנו משחקים, המשחק שוטף, אנחנו מסוכנים בהתקפה, וזה הבשורה לדעתי כרגע הטובה.
אני חייב לומר לך, בשיחות שהיו לנו בתקופת רוטנשטיינר, קודם כל אמרת, למה לשחק בקו 5, צריך לעבור לקו 4, אז אני רואה שאלון חזן עבר לקו 4, וזה נהדר. אבל...
אני אמרתי את זה, ואני רוצה לתקן עוד פעם. אני אמרתי, בגלל שאין לנו שני בלמים איכותיים, למה לשבור את הראש ולחפש שלושה? אני לא בא ופוסל את ה... אם יהיה לנו עוד פעם את אלון חרזי ונאג'ואן על הקו, אני אשמח לחזור לשיטת השלושה בלמים.
אז רגע, אז איך
אני ויתור? אני אומר שצריך להתאים את השיטה לשחקנים, ולא תמיד זה עובד להתאים את השחקנים לשיטה.
סבבה, אז איך ויתור וגולדברג לדעתך?
בסדר, תראה, קודם כל ויתור הוא שחקן, כאילו, באמת, וואו, יש לו את הניסיון, יש לו את הפיזיות, יש לו את הענת כדור, יש לו את השערים גם בהתקפה. גולדברג, אני יכול להגיד לך שאני מאוד עניק, הוא משחק עם סופר ביטחון, כאילו, לא חושב שהוא איבד כדור אחד מתחילת הפסים. אתה יודע, עוד פעם, הם לא הבלמים הכי אגרסיביים, חזקים, למרות שגם לשניהם יש משחק ראש די טוב בהגנה. בסך הכל בסדר, אני לא יודע, אתה יודע, מול יריבות יותר מהירות, חזקות אינטנסיביות, איך הם יהיו, אבל בסך הכל אנחנו עדיין סופגים שערים, אבל הבלמים בסך הכל בסדר.
אני רוצה לשאול אותך, קבוצה טובה שהיא מחזיקה כדור, כמו שאתה אומר, ואורי אמר לפני כן, בואו נשחק התקפה, כי אנחנו טובים בהתקפה, התקפה, שיוצאים נגדנו להתקפה, אז שם אנחנו מגלים את הברוך הגדול בהגנה. ואני שואל אותך, שתי הוצאות חוץ של איסלנד, תוך כמה דקות, גול אחד, נכון שאחד הגולים זה היה באשמת מרציאנו קצת?
כן, אבל 5 דקות אחרי זה חזר על עצמך.
אז אני שואל, למה זה קרה?
אני אחזור איתך להימנון. אתה יודע, שהיה הימנון והמצלמה עברה על השחקנים, פשוט ראיתי כאילו, בלבגון, נבחרת הגמדים, כן? פרץ הוא הכי גבוה שהיה, וזהו. גם ויתור הוא לא שחקן גבוה במיוחד, למרות שיש לנו משחק ראש טוב, וכל השאר מאוד מאוד נמוכים, יש פה איזושהי בעיה.
כן, אבל זה תרגיל.
המהירות והזריזות בהתקפה באה על חשבון גובה.
אמיר, יש, אתה יודע, מה שהאיסלנדים עושים, בכל המשחקים שלנו איתם, ובכלל, הם עושים תמיד את אותו תרגיל אאוט, אוקיי? יש להם יתרון פיזי על הרבה נבחרות, אוקיי?
כן.
ראינו אתמול, אתה יודע, את המבקיע, קופץ ומגיע מברכיים לראש של דסה, זה דברים שצריכים להתכונן אליו, זה כבר לא עניין של גודל, כמו עניין של הכנה.
כן, אבל אתה יודע שאנחנו תמיד צריכים להתכונן, ותמיד עדיין הנבחרת סופגת במצבים נייחים, הפעם זה היה מאות, פעם קודמת זה מקרן. גם לפעמים אתה מתכונן, כן, הכי טוב שאפשר, והנבחרת מולך עושה את התרגיל בצורה המושלמת, זה גם מן הסתם קשה, אבל ללא ספק אסור לנבחרת כאילו לספוג שערים כאלה. אני תמיד אומר ולעמדתי בכמות, כשאנחנו מספים 3 שערים וחוזרים נקודה או חוזרים בלי נקודות, 2 או 3 זה לא רלוונטי, זה אוי ואבוי, כי כבר יש לנו את היכולת להפקיע. מה יותר קל אתה יודע לעשות הגנה מאשר התקפה?
אני חושב שהיתרון הכי גדול שלנו בנבחרת, תשמע, אמרת ביטחון, לדעתי כל השחקנים שהיו על המגרש היו עם ביטחון, אני מדבר על ביטחון, לא כולם היו טובים כמו השניים, אבל היתרון הכי גדול שלנו, יש לנו פתאום 2 קיצונים ברמות, שבאמת זה דרג בית באירופה, אני לא אומר שזה ספרד וגרמניה ואנגליה, אבל דרג בית באירופה.
קודם כל אנחנו רואים, ואני מקווה שזה איזשהו סימפטום שסולומון לוקח על עצמו יותר, ומבין שהוא צריך לא להיעלם, ואתה יודע, לתת פעם ברבע שעה איזשהו מבצע יותר. הנבחרת כמובן צריכה להניע את הכדורים אליו, גם הבדה בצד שני מצוין, וייסמן היה חצר לי עם המהירות שלו, גם כן בקטע הקדמי, אבל יש לנו, עוד פעם אני אומר, אני לא יוצא מגדרי, ואף פעם לא כבר מתחיל לדבר, אתה יודע, על העתיד. אבל בסך הכל נהניתי, כי הנבחרת חשבה התקפה, שיחקה התקפה. ראינו, אנחנו רואים שהם מפקיעים שערים. כמובן צריך לחדד ולחזק יותר את קו ההגנה, שגם, אתה יודע, זה קו חדש. גם המגן וגם דאסה, שהוא המנוסה ביותר, עדיין זה שחקנים שלא שיחקו הרבה ביחד, וזה קשה.
אמיר, ש... רק נדבר אחרי טקויים וניצחונות, זה הכי חשוב.
קודם כל נדבר תמיד, אבל אני מאחל לנבחרת שתמיד יהיה לנו באמת סיבה לדבר על ההשקעה ועל המצבים ועל הניצחונות
על הכיפק
ובשבילים קדימה.
המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם נדב תציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן צאנץ.
אהלן, ערב טוב.
הטילו איפול על שחקני הנבחרת, אוסרים עליהם לקשקש, גם המאמן. כן, כן, הם זה, במסגרת מה שנקרא, הם לוחמים במוסד, בגרעין עכשיו. אז הם תחת טיפול, או שבאמת...
כן, למרות שבטח, אבל
קופי... אולי בהתאחדות חושבים שהם סתומים מדי, ולכן הם לא יכולים לדבר, אתה יודע.
אבל בתכלס, השחקנים הם לא מחויבים לגבי
ה... מחויבים לקבוצות שלהם. מחויבים לקבוצות שלהם.
לא, אבל גם המאמן לא נותנים.
לא, אבל למנור סולומון אין קבוצה, ולידה
סיין
קבוצה,
וכרס סיין קבוצה. אני לא יודע מה אמרו להם, את אלון חזן למשל, אתה לא יכול לדבר איתו, הוא מתכונן למבצע הבא, להוריד איזה מדען באיראן.
מבצע באלבניה, כן.
בסדר, בוא תספר לנו מה קורה.
מה החדשות ממה שאתה יודע עם דבור? כי אנחנו יותר מדי מזכירים דבור, ושראית אותו אתמול, וואלה, לא ראיתי חלוץ כזה גדול, אז למה, מה הסיפור שלו? מה הולך לקרות איתו בזמן הקרוב?
אני אראה לך משהו, פרימו, כמו שאתה אומר, זה לא שהנבחרת עכשיו קמה ונופלת על מונס דבור, זה לא יוסי בניון שצריך ב-2006 בנבחרת ישראל שאתה יודע, הוא היה כואב לו באוזן או בציפורן וכל המדינה הייתה פה בהיסטריה. אם הוא יהיה סבבה ואם לא יהיה גם הסתדרו, אני יכול לראות שבגדול מונס דבור לפני סיום ההתכנסות בא ליוסי בניון, בא לאלון חזן, אמר להם, עזבו אתכם מכל השמועות, מכל החברים, דודים, דודות, יחצנים, אני נשאר בנבחרת ישראל. עכשיו, יש לנו עד ספטמבר. עד ספטמבר, אתה יודע, יכול להיות עליו איזשהו לחץ כזה או אחר, או מהחברה הערבית, או מהמשפחה, או משהו כזה. כרגע, לפחות, על פי מה שהוא אומר, אני מבחינתי, זמין הנבחרת, אם אתם מזמנים אותי, אני מגיע.
תגיד, מה המסקנות לדעתך לקראת ההמשך? כי אנחנו יודעים, אם ניקח שני שחקנים שהיו בטון בהרכב, נטחו ורן זהבי, מה העתיד? קודם כל צריכים לחכות באמת ולראות מה המצבו הבריאותי של רן זהבי ואיפה הוא ישחק, כי ספטמבר כבר הליגה תרוץ חודש.
נכון, אני חלק כמה, קודם כל גם אחרי זה נרבית כמה שימה הזו. קודם כל רן זהבי, מצבו בסדר, הוא כבר באימונים, יכול לעשות אפילו אימונים מלאים בקרוב, עבר אוטוסקופיה, הוא צריך לקבל את ה... כרגע הוא ראשו עסוק רק באיפה הוא הולך בימים הקרובים, הוא הבטיח שעד יום חמישי הוא יצעיר מה מבין מכבי תל אביב, ברזיל או ארצות הברית הוא הולך, אז זה אחד. לגבי ביברס נתחו, אני מכיר דעתך, דעתי שונה, חבר כמובן את דעתך, אני חושב שביברס נתחו צריך להיות בנבחרת ישראל, יכול להיות, לא לתור בהרכב, כי אולי יש שחקנים יותר טובים, וראינו באמת...
זה סבבה, עוד. זה סבבה, אני איתך, אבל בגלל שאנחנו משחקים פעם בשלושה ימים, אתה רואה שביברס כבר קשה לו לסחוב, ואם אתה רואה את השלישיית קישור שמשחקת היום, מבחינה פיזית, כושר גופני, אני לא אומר צריך להגיד לביברס תודה רבה, להתראות וזה, הרכב ראשון הוא לא מתאים, צנצי, זה אני
יכול
חושב.
יכול להיות. תראה, יש לביברס דברים שאנחנו כשתקשרת פחות אולי מבינים, כי אתה רואה שכל מאמן שמגיע, אנחנו אומרים את זה כבר כמה שנים, זה בשורה התחתונה פותח איתו. עכשיו, גם יכול להיות המסירה שלו, המנהיגות שלו, הנעת כדור שלו, יש לו דברים שהוא יודע לעשות, אבל עוד פעם, כרגע אני חושב שביברס, בוא נגיד שאם אתה שואל אותי מי השניים יותר מהותיים, ולדעתי כן ייכנסו להרכב, עוד פעם, כמו שאתה אומר, הם יהיו שירים לכל, סליחה, אחד הרן זה אבי, והשני זה ניר ביטון.
אז ניר ביטון צריך לבוא במקום ויטור או שון גולדברג, הוא לא הולך לשחק בקישור.
הוא יכול לשחק בשלישייה.
כן, קשר אחורי אולי?
אולי יש לו פחות אינטנסיביות, אני מסכים איתך. הוא רגליים קצת יותר כבדות, הוא יותר, בוא נגיד, גם בנבחרת, למרות שבסלטיק הוא צריך כל המשחקים שלו, ועם כל הכבוד הכדורגל הישראלי, סלטיק זה מקצבים קצת יותר גבוהים, הוא צריך גם כקשר אחורי, אבל בוא נגיד שבנבחרת ישראל כבלם, הוא היה פנטסטי מבחינתי, אתה יודע, גם המסירות הארוכות שלו, האחריות, הגליצ'ים, אני מאוד אוהב את השחקן הזה.
הוא קרוב לסגירה במכבי תל אביב, לא? שאתה יודע משהו אחר?
היום כבר יצאו, אתה יודע, כל שנייה שלך זה שמועות ממכבי תל אביב, אחת מן הייתה שהוא...
אין שמועות ממכבי תל אביב, אתה יודע שאין שמועות
ממכבי תל אביב.
לא, לא, לא ממכבי תל אביב. למה אתם לא מתייחסים לנתון שאני לא יודע אם יש לו 10 שנים מלא? כדי ליהנות מהקטע של תקנת מילצ'ן, איזה מתנה שבזמנו יאיר לפיד כשר אוצר נתן לחדור.
קודם כל לגעתי יש לו 10 שנים,
אני חושב שיש לו פחות מ-10. אני לא יודע...
מה זה אומר, שהוא צריך לשלם מיסים בישראל הרבה כסף?
לא, להפך, לא לשלם אחרי זה 10 שנים. זה מתנה שנותנים לאנשים חשובים מאוד.
תראה, אני יכול לך כזה דבר. בגדול, בניגוד לשמות שדודו דן במשרדים מרקים אותו, קודם כל מי שמייצג אותו זה בכלל רונן כתב, והוא לא היה במשרדים של מכבי בתל אביב, דיברו איתו, יש אפשרות כזו מן הסתם, רוצים לו לבדוק באמת את הסיפור שלה, של הבדיקות שלו, אני חושב שאם מכבי בתל אביב תיקח אותו היום בארסנל השוק הישראלי, הוא כן שובר שוויון, ככה אני אפשר אותו את זה, גם כבלם, גם כקשר אחורי.
אני חושב שיש מישהו שיותר שובר שוויון ממנו במכבי תל אביב, ואתמול ראיתי שדסה אמר, תודה רבה על ההצעה, אני רוצה אירופה.
אבל זה ספינים, פרימו, זה ספינים, אח שלי, זה ספינים, זה אלי דסה.
לא, השאלה, אז רציתי לי שתבוא שאלה, אם גולדר מציע לו סכום כמו אירופה, גם אין סיכוי?
לא.
אין סיכוי.
לא, אלי דסה, אני חושב משהו, אלי דסה מבחינתי זה אחד המודלים, שכל ילד צריך להסתכל ולראות, עוד הילד שמגיע מבית קשה יום, ועושה את מה שעושה, הכסף כרגע, גם, אגב, יכול להיות שגם ותסיער עיניים, הוא לא קיבל שכר כזה גבוה, אני מקווה מאוד שבחוזה הבא שלו, הוא יהיה חוזה גבוה, והכסף זה לא מה שגרה אותו לפה או לפה, הוא גם, אתה יודע מה, אני לא בטוח שבביטסיה אפילו עושה יותר מדי כסף, לעומת מכבי, והוא עדיין בחר בביטסיה, הוא היום עכשיו לאחד המגינים הימניים, הטובים ביותר בכדורגל ההולנדי, ולכן יש לו ביקוש מאוד מאוד גדול גם בהולנד, גם במקומות אחרים, והוא רוצה רק אירופה מהרגע הראשון, גם כשמכבי דיברו איתו, הוא אמר להם, עזבו שטויות, רק אירופה.
הוא צודק, הוא חווה כבר מספיק.
הוא צודק, כי אתה יודע, אני מנסה להיכנס לראש של אלי דסה, והוא אומר, וואלה, ליגה הולנדית, ובלי לפגוע חס וחלילה בקבוצות שאני מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי, אבל פתאום לבוא לשחק נגד ריין, נס ציון, החדרה, הפועל ירושלים, אתה מבין מה אני מנסה להיכנס לראש שלו? זאת אומרת, זה מוריד אותו ברמה, מה אתה אומר? זה מוריד אותו ברמה.
קיבל מחמאות ממוריניו, הבן אדם נצטרך את טוטנהאם, אני מדבר לך בליגות האירופיות בעונה שעברה, וכמו שאתה אומר, באמת למה לא לחזור לליגה הישראלית? עכשיו עוד פעם, הבן אדם בשיא הכושר שלו, הבן אדם כאילו, אתה יודע, למה שאתה, כמו שדיברו על דור פרץ, אמרו, הרי בהתחלה, מכבי כמו ברציו, אמרו דור פרץ, אני אומר לך שדור פרץ ככל הנראה נשאר בוונציה. דיברו על יונתן כהן, אף אחד לא שלם ל-2-2, הוא יישאר בפיזה. אלי דסה יישאר ככל הנראה בהולנד או במקום אחר. אז מי שיכול להיות לבוא זה ערן זהבי וניר ביטון, בין הליגיונרים הבכירים כאילו. אלה אפשרויות.
איביץ' ירקוד אם שניהם יבואו, תאמין לי.
אני יכול להבין אותו.
טוב,
צנצי.
מה שנקרא,
ביי.
שמחות.
תודה נשמה.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ביתר ירושלים, פרטיות חדשות, מתקרבות לפרטיות, מבוא לפרטיה. אבישי, עורך דין אבישי ריינמן, הודיע היום שהוא מנתק מגע. לא מוסרים נתונים, לא כלום, זה הכל, אתה יודע, מה שנקרא, אור ופרח. וכלום לא יהיה, בקיצור.
רון, יאמר לזכותנו שכמה ימים אנחנו כבר מדברים על זה,
שנגיע לנקודה
שכל הנושא המוצע.
עזוב כמה אנחנו מדברים, כמה עוד נדבר.
לא, אבל הפעם קרה פה משהו, זה לא כמה עוד נדבר. עכשיו, אני לא רוצה לפגוע באותם חברי עמותה ששלחו לי, למה אתה כותב את זה, למה אתה אומר את זה, שמעתי את אותם דברים גם מאופיר סער. ידענו שעמותה לא יכולה לקחת את בית ירושלים בכל הנושא הכלכלי. זאת אומרת, מה, הם לא ראו את זה, לא ידעו את זה?
קודם כל, ידעו את זה, אבל יש בין לדעת לבין תמיד יש לך את האמונה שאתה יכול לעשות משהו גדול עם אוהדי ביתר, עם הכמות. ואגב, אפשר לעשות, אבל צריך לדעת לעשות את זה נכון. וכמובן, העמותה הזאת הוקמה מסיבה אחת, לנסות לחבור לרוכש אחרי פירוק ולעשות איזשהו, לקחת איזשהו חלק במועדון, לא 50% ולא בעלות ולא שום דבר. אבל קרה מה שקרה עם ההצעה של משה חוגג, שכולנו מתחילים להבין שהוא יותר מדי מעורבב בתוך העמותה ובתוך ההצעה הזאת.
כן.
ובגלל זה עורך דין אבישי ריינמן התפטר, ובית"ר ירושלים חוזרת פשוט לאותו מצב.
לא, מה זה אותו מצב? משה חוגג היום, הוא זה שמושך את הזמן, זה הכי נוח לו.
חד משמעית, כן, אבל אתם יודעים, מצד אחד, כולם יושבים בשקט, משה חוגג לא יעמיד קבוצה במינימום, ואנחנו סתם מושכים את הזמן. זה לא באמת יקרה, אלא אם יבוא מישהו עם המון, או שאפילו חוגג יצליח להעביר כסף איכשהו. לא נראה שאף אחד מהדברים האלה לא עומד לקרות, פרימו. אף אחד לא עומד להזרים מספר דו ספרתי של מיליונים, והקהל לא עומד להתגייס. אז אנחנו פשוט, אני חושב ששוב, ההתאחדות, הבקרה, מישהו צריך להתערב, כי זה סתם אנחנו מושכים את הקטע.
רגע, למה? אין פה מה להתערב, רבותיי, קיבלו מועד.
ב-30 ביוני, אם הם יציגו שהם לא מחזירים חובות, יכולים באותו רגע להוגיל להורים, אתם יורדים ליגה.
הם צריכים להציג תקציב.
אבי לוזון מתחמם, אתה יודע.
הוא יקבל הודעה, בטח ב-30, הוא יקבל הודעה.
ב-30, אם ביתר לא תביא את החשבונות, אז
זה לא יהיו, מושכים את זה גם עד ה-30 ביולי. תמיד זה קורה, קוף, אבל אני אגיד לכם עוד משהו, שבביתר אומרים, אומרים, אין בעיה, לא יהיה פתרון, אז יהיה תקציב 18 מיליון השנה עם ההכנסות, ו-10 מיליון הלכו לחובות, ויהיה תקציב 8-9 מיליון, תקציב מינימום עם שחקני נוער. אתם יודעים אגב מה זה אומר.
תגידו לי, אני לא יודע מה,
רגע,
איפה בטוחות? איפה בטוחות?
רגע, חס וחלילה זה קורה, אתה הורג את הזכיין שידור, המשחק בכלל, המשחקים של ביתר לא יופיעו בטוטו, אתה יודע לאיזה, אנחנו נכנסים בכלל לסרט שעדי ביתר...
לא יודע אם ההתאחדות יכולה לאשר דבר כזה.
תקשיב. חוקית, שחקני לא, שחקני ביתר, הוא יכול לבטל, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיכנס פה לפרסה אחרת לגמרי.
אין מצב שלפני שיופקדו בטוחות, בעיקר
לא, לפני בטוחות, הם צריכים להגיש איך הם מחסים את החובות של העונה האחרונה, זה לפני.
בסדר, אבל צריך גם להפקיד קודם כל בשביל העונה האחרונה.
כן.
צריך להביא בטוחות.
אתה פותח את העונה הבאה, שאתה מראה איך אתה חיסלת את החובות של העונה הקודמת. אני לא רואה מישהו שעושה את זה. אם, תשמע, אם רומן אברמוביץ' לא בא לביתר, זה לא יקרה.
תקשיב, אנחנו אומרים את זה שההתאחדות תהיה קשוחה וזה, אני ראיתי בינואר איך ההתאחדות מתנהלת מהצד שחוגג, עושים הכל שלא יהיה פירוק. עכשיו שוב, יכול להיות שוב, יגידו מכבי פתח תקווה נשארת, ביתר יורדת.
אתה לא צריך לשכנע אותי שכולם מרמים את כולם.
זה לא מרמים, זה לא מרמים, אל תגיד המילה מרמים.
רבותיי.
טוב, אני הרגשתי בית הדין לעבודה, שהפחד של ההתאחדות והבקרה, זה להיות חשופים לתביעות, וכל הזמן הם נלחמו בשביל חוגג. הם נלחמו בשביל חוגג.
תקשיב, אם מה שהשיגו בבית הדין לעבודה זה זמן, לשלם לשחקנים את הרבע הזה, את ה-25%, אוקיי? זה זמן. כי אם אני לא רואה את זה מופקד עכשיו בבקרה, את הסכום הזה לפברואר, הוא לא יהיה. הבנת? הוא לא יהיה. ואם יהיה פירוק, אם יהיה פירוק, השחקנים יפסידו את הכסף הזה.
רק שנייה, אני רוצה לשאול אותך, מכבי נתניה והפועל תל אביב היו במצבה של ביתר ירושלים. שיחקו שנה אחת בליגה הלאומית, קראו את הליגה הלאומית, חזרו היום, שני המועדונים האלה יציבים בליגת העל, אני לא נכנס לחובות של הפועל תל אביב, הם צריכים להתגבר, אבל בעקבות הפירוק, הם באו והיו יציבים אחרי שנה בליגת העל, למה אין אחד שלא חושב על זה בתא ירושלים, שנה אחת... אבל הבעל הבית מרסק אותה, מה זה הוא לא רוצה?
זה עדיין שלו.
מה זה שלו? אתה יכול להחזיק מקל בשני הקצוות?
תגיד לי, הוא קנה את זה?
כן.
יפה.
אבל רק שלך זה הבית שלך, אתה יכול לעשות בבית שלך מה שאתה רוצה. יש פה עשרות אלפים שלא ישנים בלילה.
אבל תקשיב, לא ישנים בלילה, הוא קנה עסק, לא אותם עשרות אלפים. שזה יגיע לדיון, יגיד זה שלי, אוקיי? על מה אתם מפרקים? זה שלי. זה הכל. אני אמוד, אני אפרוס את זה.
גם אם יתנו לביתר ערכות ובסוף היא תבצע פירוק בסוף יולי ותנסה איכשהו עם מינוס 12 בלי סגל שכל השחקים כבר ישוחררו, היא תתבזה, היא לא תישאר בליגה, עדיף לה להחיל מה...
לא, 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 אם הם יהיו עם מינוס 12 שזה קשה מאוד להישאר בליגה, יהיה אפשר לבנות קבוצה סבירה...
מתי? מתי? פרימו ואיזה סגל יהיה לך? אולי עד אז הוא ישחרר כבר את כולם.
לא,
אבל... יש לביתר היום 11 שחקנים חתומים,
איך הוא יכול לבנות?
מהם 3-4 שחקנים צעירים.
באיזה כסף?
בכסף של בן אדם, שכמו שסגל קנה את נתניה, יבוא בן אדם, ולפחות ייתן להם כסף להכין קבוצה סבירה.
אתה מבין שעכשיו צריך להגיע בן אדם, לתת להתאחדות, אוקיי? גם להתאחדות, וגם לכל גורם אחר, את הסכומים, קודם כל, איך הוא מחזיר את החובות?
לא, שאתה מתפרק, אין לך את החובות. זה שלוקח את הקבוצה, שאלת לי זה חדש.
תגיד לי, מה אתה...
היא נתנה את זה למשהו חדש.
מה זה, פירוק קורה תוך יומיים?
לא, לא, אם יש לך 30, אתה צריך לשים סכום כסף מסוים, שאפילו יהווה ל-15-20% מזה. צריך לשים 8-10 מיליון שקל בביתר, לבית המשפט. אף אחד לא יתן אותו בחינם.
תגיד לי. מה אתה חושב שפירוק קורה תוך שעה?
לא קורה תוך שעה, אבל איך ניסנו וסגל העמידו קבוצות? תסביר לי.
ניסנו וסגל, כי הבעלים של הקבוצה באותה תקופה קבירי,
כן.
ביקש את הגנת בית המשפט. הבנת?
אז מה ההבדל בין זה לזה?
הוא ביקש למנות מפרק.
אבל החובות שהיו לניסנובים, הם לא החזירו את כל החובות שהם לקחו את הקבוצה מבית משפט.
שנייה. אבל עדיין, החובות, כל הנושאים של הפועל תל אביב, יראו, לא יראו לירה סורית תפוקה, הם יראו 10 סנט, 10 סנט.
כן.
מי שיראה, זה קוטלר, קוטלר והשותפים. האורחי דין, רק הפינגווינים יראו כסף.
תודה רבה.
בתקופה של גד זאבי, ביתר הייתה ב-50 מיליון חובות. מינו כונס נכסים, שנייה לפני הפירוק, החליטו שאם תהיה מחירה, אישרו את המחירה, 6 מיליון שקל, חבר'ה, מאות בית וגן של פאניג, של סמפון שם טוב ואחים לוי, שמו 6 מיליון שקל, לקחו את ביתר. זה גם יכול להיות שמשהו שיהיה לי שנייה.
אבל כבר אין לביתר מה למכור, אז מכרו את בית וגן.
אין לה, יש לה שחקנים.
הם שילמו כסף.
שילמו כסף, אבל היום אין, אבל אין היום נכסים. תבינו, אין היום משהו שיבוא אדם ויגיד, אוקיי, נזרוק על הכדורגל פרש, 20 מיליון, אבל יש לי פה קרקעות שבמקום 80, אני אתן עליו 50, אז אני מרוויח כסף.
ויותר מזה, נניח הוא מוכר את שוע. שוע, המיליון 800 הראשונים הולכים ליאנקלה. אתה מבין? גם אין איזה נכס בכמה מיליונים.
אני לא יודע להגיד לך את זה. יכול להיות שבפירוק החובות מתבטלים, ויאנקלה לא יקבל את הכסף שאתה חייבת על שוע.
רבותיי, חובות לא מתבטלים. חובות, יש, אז אני אגיד לך, יש מנהל לפירוק, יש כונס, והוא קודם כל תוקף את הבעלים שבעתיו החברה הלכה לפירוק על האמצעים שלו לחסות את החובות. אתה מבין, זה לא שאומרים החובות, אתה יודע, אומרים כסף לא מת, רק בן אדם מת. זה לא שאתה נמחק.
לא נכון, רון, אבל אם אחרי פירוק מוכרים את שואה, זה לא הולך למכבי חיפה, זה הולך מתחלק בין כל המושים.
לא, כל כסף...
בקופת
הפירוק, קופת הפירוק. אחרי שבקופה יש כסף, תבין, עושים אלה, ציגה למה, הפינגווין לוקח כסף, הולך לבית המשפט, ולכנר אומר, מגיע לדמי מצוינות, כי באתי לעבודה כל יום, אוקיי? ובקיצור, הפינגווין לוקח 30% מהכסף, הבנת?
נכון, אז 1.8 של מכבי חיפה מתוך 30 מיליון, איזה אחוז זה?
אבל לפני מכבי חיפה יש לך את הרשויות, מס הכנסה, ביטוח לאומי,
נו, הנאמן של המועדון מטפל בזה.
דין, קדימה, איזה נאמן של המועדון? יש להם מנהל מיוחד לחברה.
נכון?
קודם כל הרשויות.
אז זה מגיע לקבוצות האחרות, כבר לא יישאר כסף.
השחקנים בעוד בסביבות 13 שנה יקרו להם לקחת שקל.
מיסים למדינה הם חייבים, אופיר?
ברור, יש להם חובות.
ובטאו שלהם יש להסדר עם מס הכנסה, גם היא חייבת עוד איזה 2 מיליון שקל.
וזה חוב שבחיים לא נמחק מיסים.
וגם נושא ריבית.
נושא ריבית גם אם הקבוצה הולכת לפירוק, לא הולכים לקראתה?
ברור, רשויות. דין על זה, דין... אני לא יודע, אני לא בטוח שהוא יוותר כל כך מהר, אני לא יודע על מה אתם מדברים.
לא חסרים בעלי חוב בביתר ירושלים, זה אני יכול להגיד. גם שחקנים שסיימו את העונה, יש כל מיני חובות קטנים, נמשכו קיצוצים, ביטוחים, לא חסרים.
אבל אופיר, כל שחקן יודע, ואם הוא לא יודע, אז הפינגווין אומר לו, הפינגווין שלו אומר לו, תקשיב, אם אנחנו מצטרפים, אם אנחנו טובים פירוק, מצטרפים זה לא מצטרפים, זה לא משנה. אם אנחנו טובים פירוק, אנחנו נראה 10% ברוטו מהעניין, לך יהיה בסוף, אחרי שתשלם לי והכל, 4%, ותראה את זה בעוד 11 שנה.
תקשיבו, אנחנו נדבר על זה כל יום, אבל אני יכול להגיד לכם סיפור שיש שחקן חתום בבית ירושלים שרוצה להשתחרר. עכשיו, המליצו לו לקחת את הקבוצה לפירוק, היא חייבת לו כסף, אבל הוא לא נעים לו משאר השחקנים החברים שלו שחתומים. אז הוא מחכה עוד קצת. אל תתפלו עם אחד השחקנים החתומים בסוף יקחת ביתר לפירוק, כי היא חייבת לכולם כסף.
הלוואי, נראה. על הכיפק, הפועל תל אביב, משהו קורה? הביאו איזה מציאה?
לא, הפועל תל אביב כרגע...
שואל יש?
היום את הודעת המועדון שמפקידים את כל נושא המחירה בידי עורך הדין רועי רוזן.
כן.
שם יש גם את כל תנאי המחירה. מצד שני, ארגון האולטרס תכוון להפגין ביום 5 הם רוצים שקיפות, הם רוצים תג מחיר. אין כרגע איפשהו, אין הרבה לבנות בין הצדדים, וזה כנראה ימשיך.
תקשיב, הם לא צריכים, צריך להיות הגיוני, צריך שיהיה היגיון בשיגאון. אתה מבין? אין תג מחיר, ואין זה, אף אחד לא חייב להם כלום. מי ששם את הכסף זה ארבעת השותפים, לא צריכים להציג בפניהם שום דבר.
לא, כאשר... אני חושב שיש פשוט חוסר אמון בגלל כל מיני דברים.
חוסר אמון, זה דבר, תמיד היה.
שוב, אני מניח שהפעם הפועל תל אביב יותר בכיוון של אימא אחר, אני חושב שגם האחים ניסנו, למרות שהם התאהבו בנושא,
אופיר,
הם מבינים שזה...
בכמה אתה, אופיר?
אני, 44.
אתה עוד צעיר, אתה יודע, הפועל תל אביב רגילים באמת להרוג בעלים ולהתעלל בהם, מאז אדוארד סגל מההסתדרות, אוקיי? עזב, נו, זה רגילים, זה אף אחד לא מתרגש. זה לא קטע, הם לא צריכים, אין שקיפות ואין עניינים.
רגע, מישהו הולך לקנות אותה?
את מי?
את הניסנוב, משחררים אותה ממה שאתה יודע?
עד כמה שהבנתי, ניסנוב, אם אומרים, אם תגיעו איתנו ל-75% מהשטרי חוב, קחו.
אני מעריך שהלחץ יגיע לאיזשהו נקודה בתקופה
הזאת. שום לחץ.
רגע, מה זה שום לחץ? האם האוהדים באיזשהו שלב כן ירכשו מנויים?
מי?
אוהדים שבינתיים לא קונים.
ירכשו, יביאו לו איך
שהוא כרטיסים. לא בסיטואציה הנוכחית.
בסדר, נחכה קצת.
יצטרכו להיות שינויים. יום חמישי הם גם מפגינים בחודרוב.
הכי טוב הפגנות.
שוב אני אומר, זה לא... בלי המנועים אגב, הפועל תל אביב תהיה לה בעיה בלעבור בקרה. אתם תראו, אני חושב שעוד, בתל אביב תל אביב התחילה את הרכש שלה, היא תעביר את שחקן שלהם, אתם תראו שהיא עוצרת.
אבל איך, אבל
תקשי,
אבל איך המוצר של קלפה, של חלפון?
מה זה קשור? רגע, למה זה קשור? אם אוהדי הפועל תל אביב מפגינים ולא קונים מנועים, זה קשור לארז חלפון?
רגע, ארז חלפון מוכר את זה לרדיו, לטוטו. מוכר את זה, לא לרדת, סליחה, לבעלים.
אבל הרגע אמרת שהפגנה זה דבר לגיטימי, אוהדים של הפועל, הם לא מפגינים נגד חלפון.
לא, אמרתי, אלא לא קונים, לא קונים מנויים. איזה יופי, מה מוכרים פה? זה מה קורה שאתה קונה פרש. אמרת שאתה קונה חומר, ומוכר חומר, ואתה בא הביתה בזה פרש.
אבל אתה לא מבין שהפועל תל אביב לא יכולה לעבור בקרה אם היא לא מוכרת 8,000 מנויים?
רגע, את מי זה מעניין? אז הזכיין שילם בשביל 115 מיליון, לעונה. הטוטו לוקח כסף שהציבור נותן להם.
מה אתה אומר?
זה מעניין, הסכם שיווק על מה? על מה הסכם שיווק? תגיד לי, זה פסטה בג'יבוטי. על מה הסכם שיווק?
חייב להימחר שחקן. חייב להימחר גם בתוכנית עבודה של 8,000 מנויים.
כן.
מקווים שזה יהיה מלידנר, אולי שאליאס, מישהו שישלם את הסעיף שחרור, 800,000 יורו.
ביתר ירושלים, לא יכולה לפתוח עונה, הפועל תל אביב אתה אומר לי, לא יכולה לפתוח בקרה, העונה מדהימה. אני הכי אוהב את המוצר. אופיר, תודה.
יש יותר מחאות ממשחקים.
כן, צודק.
כן, כן.
זה חבל שזה בשני מועדונים ענקיים.
ברור, ברור. הכי טוב במוצר. בג'יבוטי. אופיר, תודה.
תודה לכם.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב
מה
טוב.
מה קרה פתאום שמכבי תל אביב חזרה להיות ציונית, ומתעניינת במה שנקרא מאמן ישראלי, למרות שאנחנו מכירים את הנטייה שבאמת כחול לבן הוא צבע מאוס במכבי תל אביב, ברמת העוזרים, אז זה מזל שרופאים ופיזיותרפיסטים לא לוקחים זרים.
כן, תראה, כשעודד קטש חתם במכבי תל אביב בקיץ 2007, זה היה ברור שזה בעיקר סביב העילה שלו ככוכב עבר, כשחקן. אני חושב שהדבר הכי גרוע בשבילו יהיה עכשיו למסג את זה כחזרנו לשורשים ולמאמן הישראלי, כי א' אף אחד לא קונה את זה.
לכמה זמן מציעים לו חוזה? כי אם מציעים לו לשנה הוא לא מסיים אותה.
למיטב ידיעתי לשנתיים, רדבו על שנתיים.
לא, אני רוצה להבין אם זה שנתיים, אתה יודע, אומרים שנתיים. ואחרי זה בהודעה, ההודעה מספר 60,940 לעיתונות.
אופציה.
שנה ואופציה. שנה ואופציה זה שנה.
תראה, אתה יודע, גם אם סוגרים חוזה no cut.
כן.
מה זה משנה? אז בזמנו, ב-2007 הוא חתם ל3 שנים.
הרלי, אבל אתה יודע, באמצע העונה...
ניתן לכם אנקדוטה, מי שזוכר, ביום האחרון של החוזה המקורי של השלוש שנים, הוא לקח חליפות. בגלבוע גליל מול מכבי תל אביב.
זה מה שנקרא קרמה איזה
ביץ'. אבל תשמע מה זה גול עצמי. הם ישבו איתו באמצע העונה אחרי יאניס. ואז הוא אמר לכולם, אני לא הייתי מוכן עד סוף העונה, עכשיו חזרו אליו. מה שאני רוצה להגיד לך, הסיכויים שלהם היו גדלים עם קטש על הקווים, למה הם לא עשו את זה? אז נתנו לו שנה וחצי, שנתיים וחצי. שהוא לא הסכים.
אני חושב ששני הצדדים פעלו בחוכמה בקטע הזה. קטש מבחינתו בוודאי, כי יש מצב שהוא, אם הוא היה מקבל את מכבי באמצע עונה, יכול להיות שהוא מוביל אותה לאליפות.
זה מה שאני אומר.
יכול להיות גם שלו, עם קבוצה שלא הוא בנה ושלא מתאימה לו, ושאנחנו זוכרים באיזה מצב היא הייתה אז, עוד לפני המלחמה באוקראינה, אם הוא היה מגיע לעונה הקרובה, הוא כבר היה מגיע עם איזה גיבנת.
כשאתה אומר לי קבוצה לא שלו, אתה מה שנקרא מטפח ציפיות שהוא יבנה את הקבוצה לעונה הבאה.
תראה, אם אתה מביא, בעיקר נאמן כמו קטש, יש כל מיני סוגים שלהם. אם אתה
אין מצב.
כדאי שהשחקנים יתאימו לשיטה הזאת אחרת, בשימה אתה מביא
ארלה, אותו. ארלה, אני שמעתי את יאניס, איך הם אמרו, איך אומר גלדסטון, יש לי את זה כתוב גם. ניקולה היה אחראי רק למומים, אתה יודע, למסעים ומתנים. יאניס בחר את השחקנים.
אז מה, לא, מה רע בזה?
אבל שמענו גם את יאניס.
שאמר שלא?
ברור. תאמין, והפעילו עליו כל מיני שיטות, אתה יודע, של זה.
אז אתה
צריך
יודע?
צריך מהר, עד 12
אתה
בצהריים.
אתה יודע, קופמן, שלפי הדברים שאתה אומר, מכבי תל אביב בשקט יכולה להביא דחליל שיאמן אותה. אם זה מה שאתה אומר.
בובה.
או בובה או דחליל.
את השחקנים בוחרים מניקולה צפונה.
גם המאמן הנהדר הזה שעכשיו בזנית שרצו להביא אותו, גם ניקולה היה פה נותן לו את השחקנים?
אני לא יודע, אני לא חושב שזה כל כך מוחלט.
סליחה, תגיד לי, אבל תגיד לי, אבל תקשיב.
יש לך 23 מיליון דולר, יאללה תתנה. ברור שלא. אני מניח...
למי יש 23 מיליון דולר?
לא, אני סתם, אני סתם זרקתי מספר. כך, צ'ק פתוח, אתה יודע מה גבולות התקציב, תחתים מי שאתה רוצה. ברור שזה לא עובד ככה. אבל אני גם לא בטוח
ש... הוא גם לא יכול לקבוע...
זה וזה וזה וזה.
הוא גם לא יכול לקבוע את העוזר מאמן שלו, כי יש להם פה את פרקינס, שהוא אחד מעוזרי המאמנים הגדולים בעולם. ועוד איזה אחד.
וכאן השאלה, זהו, וכאן השאלה מי יהיה העוזר הבכיר, ומי יבחר אותו.
בכיר? מי שניקולה יגיד לו, יהיה בכיר.
שאלה, איך הם יעבדו ביחד?
מי?
איך קטש והעוזר יעבדו ביחד?
רבותיי, רבותיי, אני ראיתי את... אני לא בטוח שיאניס הכיר את דורון פרקינס. זאת אומרת, אני לא רואה באמת שום נקודה שמשיקה ביניהם.
יאניס הכיר, אני חושב שהם היו ביחד באולימפיאקות, כפרקינס רציחה.
מה, כן? אבל
לא משנה, לא בגלל זה הוא הגיע, בוא נגיד
ככה. יאניס היה לו עוזר שלו גם יווני, נכון?
נכון, ירגו טריס, כן.
אז אני לא יודע אם לקטע שיהיה עוזר ישראלי.
זאת
השאלה, אין אהבה לישראלים במועדון.
כן, האמת שגם אם אני מסתכל על השוק הישראלי, אני לא רואה שם את העוזר הבא של קטע, שליאור לובין שלח איתו לפנאתינייקוס, כבר יש לו קבוצה. רמי אדר שקרוב אליו היה אמור לעבוד איתו בעונה הקרובה בגלבוע גליל, אורן עמיאל בבאוי, אני לא בטוח שיש שם אופציה ישראלית שבאמת מתאימה לתפקיד הזה. עכשיו, פרימו שאלת על מכבי, שלמה היא לא הולכה בעצם לפני חצי שנה, אני יכול לכבד את זה שמכבי לא רצתה לסנדל את עצמה במרכאות לקיץ הזה, כשרצתה להביא מאמן, וראינו, והיו שיחות אם אפשר להתפוס על זה, לא, הרבה אוהדים לוקחים את זה כאיזה סטין, היו באמת שיחות, לגיטימי.
איפה? איזה שיחות? איזה שיחות היו? עם קטש?
לא, עם פסקואל. לא, שרצו להביא פסקואל.
אני יכול לספר לך.
הבעיה במהלך של מכבי הייתה, שתכחו למנות מאמן אחרי יאניס.
תקשיב, אני יכול לספר לך על השיחות שהיו עם קטש אחרי שיאניס פוטר. הלכו אליו עם ביטון וניקולה.
לא, זה ברור.
ודיברו על כדורסל, בכלל לא על חוזה.
כן.
אתה מבין?
לא, לא, זה כן, כן. הוא גם מודע בזה, הוא עצמו אמר.
מכבי רצו אותו בתור סתימה, בתור פלסטר, עד סוף העונה עם אופציה. זאת אומרת, אופציה זה ברור שהוא לא.
הוא הגדיר את זה הכי טוב, אני חושב. הוא נתן ראיו לשכנר, הוא אמר שם... הם נתנו לי את הרגשה שלא אכפת להם שאני אמרת מכבי.
ברור.
אז הוא לא רצה, והוא צודק. ואני מקווה בשבילו שהפעם הגישה קצת אחרת.
גם עכשיו הם לא מאושרים. אתה מבין, והוא צריך להבין עודד, ואני אוהב את עודד באמת מגיל 15, אני מכיר אותו שהוא היה. והם מתייחסים אליו כברת מחדל, אלא אם כן, ניקולה יצא לשכנע אותם, שפרסוביץ', אולי סשה, ג'ורג'וויץ', אתה יודע.
כן, לא, אני חושב שאני נזהר, ואני לא אומר לך את זה כאמת מוחלטת, אבל ממה שאני מתרשם, הרכבת יצאה מהתחנה, וזה יהיה קטש, זה עוד לא סגור, ויש עוד כל מיני דברים מסכם, אבל קטש הוא המאמן.
ראיתי איזה יופי של קבוצה עשה ג'ורג'וויץ', אתמול ראיתי את פנרבחצ'ם, בשתי דרגות יותר טובים מהנדולו, שהם אלופי אירופה.
הוא לקח אליפות בטורקיה, אליפות באיטליה.
נו, זה מאמן להביא.
בסדר, אולי יכול להיות שיבוא.
לא, אבל הוא אומר, יצאה הרכבת מהתחנה, זה הולך על קטש.
אין להם בעיה להעיף את הרכבת מהפסים, כבר העיפו בעבר.
אוקיי.
ארלה, תודה.
תודה, חברים, ביי ביי.
צביק אשר, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים.
אז מה אתה אומר, עודד יהיה איזה גוי אחר שיבנה פה עוד צוות מקצועי גוי?
תראה, לפי כל הסימנים, עודד הולך להיות המאמן.
איזה סימנים?
צריך לאחל לו מזל טוב והצלחה.
קודם כל מזל טוב, אבל איזה סימנים?
איזה סימנים?
איזה סימנים?
לפי כל הסימנים, בערב ייפגשו ויגמרו עם מה שצריך. אלא אם יהיו בעיות שלא נראה כרגע. אחרי הניסיונות שאמרתי לך לפני חודשיים שהם לא הצליחו להביא את פסקואל, שאני חושב שבסוף זה הגיע לסכומים יותר מדי גדולים בשביל מאמן, אז עכשיו הולכים לכיוון אחר, ירדו מכל המאמנים האחרים הזרים, שאני בספק אם הם היו מצליחים פה.
כן.
אבל נשאר הבעיה איך ומי בונים את הקבוצה, וזה לא יפתר.
לא, זה קטש לא יבנה.
מה?
קטש לא יבנה.
קטש יבנה חלק.
מה הוא יבנה? איזה חלק? את הישראלי הבא?
לא יודע.
יחד עם וויצ'יץ'. למה הוא לא יכול לעבוד ביד ביד עם וויצ'יץ'? תסביר לי.
כי אני רואה שבשמונה השנים האחרונות וויצ'יץ' בנה.
צביקה, אבל אתה יכול להסביר דבר אחד, ישבה מכבי תל אביב אחרי יאניס עם קטש, לא הסתדר, חזרו אליו עכשיו, אין כאן טעם לפגן אפילו משני הצדדים, אני שואל, שאז לא הצליחו ועכשיו פתאום אחרי הכל שאיבדו אליפות וגביע פונים לקטש, לא, לא מובן לי לפעמים, תסביר לי את ההחלטות.
יש בזה איזשהו טעם לפגם, וכאשר ניסו או מנסים או בחודשיים האחרונים כל יום על השם של מאמן אחר וזה, ואז מגיעים לקטש בסוף עוד פעם כאילו האופציה האחרונה, וזה יוצר, יוצר לא טוב, יוצר מצב לא טוב, אבל יצטרכו להתגבר על זה, קטש יצטרך להתעלם על זה ולהתחיל לעבוד, לשנס מותניים, לקפל שרבולים ולהתחיל לעבוד. ועוד, אתה יודע, התקופה הכי טובה להיות מאמן מכבי תל אביב, זה בין מתי שהם הפסידו בחצי הגמר, כמה ביוני, או בסוף מאי, עד שמתחיל הג'מבו לראשון של היורוליג בשנה הבאה. זה התקופה הכי טובה. מאז שמתחיל הג'מבו של היורוליג, אתה צריך להתחיל לספק.
צביקה, אני שומע גם שווילבקין, אני קורא, אנחנו מחוזר גם בטורקיה, אני חושב שהם יכולים לשלם לו יותר. אני גם לא בטוח שהוא עבדה למכבי תל אביב, כי בחמש שנות איתו לא עשו כלום. מה אתה אומר על זה?
תראה, קודם כל אני חושב שהוא בכינו שחקן טוב,
הוא שחקן מצוין, השאלה מה הקבוצה עשתה איתו.
ומה שקרה שהמשחק שלו השתנה בצורה קיצונית, מה שהוא שיחק, נגיד שוונמייקר שחק בידו בדרוש הפשקה, ואני חושב שאחד הדברים שירצו מקטש להחליט בגדול, האם להשאיר אותו, ויכול להיות שזה מפנה איזשהו כסף לשחקנים אחרים, או לא, האם לשחרר אותו, ואז זה מפנה כסף גדול, היא גדולה מאוד, או האם להשאיר אותו.
צביקה, אבל הקבוצה כמו... צביקה, קבוצה כמו מכבי תל אביב שמאבדת אליפות וגביע, זה טראומה. זה פה צריכים לקבל החלטה על שינויים קיצוניים. זה מה שאני שואל.
לא ראיתי פה טראומה, כי...
מה, מכבי שלא עושה אף תואר השנה, זה לא טראומה בשבילה?
אני לא ראיתי ששום טראומה, מפני שאני ראיתי שאותם אנשים שבנו את הקבוצה ועשו את הסקאוטינג של הקבוצה, והחתימו את כל השחקנים המאמנים בשבע שמונה.
יבנו אותה בשבע שנים הבאות לפחות.
הם יהיו, הם בוחרים את המאמן, הם בוחרים, יעזרו למאמן לבחור את השחקנים, למרות מה שקופמן אמר שיש לו הודעה רצית שזה רק מנהל מום.
לא, זה הודעה של מכבי, זה גלדסטון, הוא מנהל מומים.
למה, קופמן, אני רוצה לשאול אותך, למה מכבי תל אביב מתנהלת לא כמו מפעל גדול? הרי אם ניקח את קוקה קולה, ואחד מהאנשים שם יגרום לכך ש...
לא קוקה קולה.
לא, אבל אם אחד העובדים יגרום לכך שקוקה קולה לא טעים, לא יפטרו אותו, כאן הכל ממשיך אותו דבר.
פרימו, קוראים לזה באמת באמריקאית, מאמס אנד פאפה סטור, אתה מבין? שצריכים להתקדם, הם לא יכולים להתקדם מהקטע הזה. אתה מבין, יש תמיד הרגשות ועניינים
ואהבות. אז הרגשות ואהבות. אין לך הצלחות.
זה הכרוניקה. זה אי אפשר, מכבי זה לא, אתה יודע, מתנהלת רק בשיקול עסקי. יש הרבה דברים אחרים, בשיקול עסקי נטו. זה מועדון שהגיע למה שהגיע, בעל הרגש. אז זהו, זה המצב, וכך זה נראה. וממשיכים למכור את הבלוף לעובדים.
אבל צביקה, כמי שעבד באמת שם עם האנשים האלה, ואני בטוח שפדרמן, האבא ושימון, הרי אתה עבדת הכי קרוב אליהם, הדבר הכי חשוב להם זה הצלחת מכבי תל אביב. אז נכון מה שקופמן אומר, שקודם כל זה רגשות לאנשים לפני ההצלחה של המועדון? לא, ברצינות אני שואל אותך, צביקה.
תראה, אני כבר לא עובד שם כמה שנים.
אבל אתה מכיר את הדמויות.
אתה רואה בהחלטות. שהסיפור הוא קצת אחר, כל מי שנב בראשו וחי ואוהב את הקבוצה, אני לא מדבר על שונאי מכבי, מדבר על אוהדי מכבי ועל אנשים שקרובים למכבי, שכואב להם ההפסדים, יודעים בדיוק את הבעיה, והבעיה הזאת היא לא נפתרת.
אין פתרון מה שאתם אומרים, ככה יישאר, אבי אבן נראה, וויצ'ניט נראה, 11,000 מנויים נראה, הכל... כי
מנהגו נוהג. את אבי אבן, שוב, הוא סקאוט.
אני לא ראיתי סקאוט, אני ראיתי מאמן ביורוליג.
לא, אז הוא היה מאינטרים קואוץ', הוא היה מאמן חירום. יעזור את תפקידו. אני לא חושב שהוא בדרג מחליט. אתה הבין? הוא חבר בצוות המקצועי, לא שהוא בדרג מחליט, ברמת מחליט, זה השחקן, זה פה. אני חושב שהוא יותר דרג ממליץ, כך אני חושב, אני לא בטוח מה שאני אומר.
לא, לא
מדויק. לא משנה, מגיעים לפני ההנהלה, בסופו של יום הבלבטים, הם אלה שמאשרים את הרכש, אם זה מאמן, אם זה שחקנים. הם מאשרים את זה. תאבים.
אני רואה מסיבת עיתונאים עם רקנטי, שהוא הבוס הגדול, הוא המשקיעה הכי גדול, אומר, אם אבי אבן יצליח, אני לא פוסל שהוא ימשיך בעונה הבאה, זאת אומרת, גם רקנטי הגדול לא הבין שאבי אבן הוא לא מאמן, מכבי צריכה מאמן, לא חשוב שהביאה אותו לתקופה קצרה, אני לא צודק צביקה?
כן, הוא גם אמר שיבדק בסוף השנה גם תפקודו ומעמדו של וויצ'יץ, אז בדקו, יכול להיות.
בדקו, החליטו שהכל טוב, ממשיכים הלאה.
כן.
בסדר, צביקה, מה אתה משדר הערב?
לא, הערב אני לא משדר כלום. אני משדר מחר את...
ראיתי שזה, שרנדולף נפצע בליגות שאתה אוהב, והולך לדבר טוב.
זה כבר מסכן, זה פציעה שלישית רצופה.
צביקה, איך אתה מסביר את הבית ספר שעשו פנרבחט של הנדולו, אלופת אירופה, עשו להם בית ספר בבית של הנדולו?
קודם כל צריך לדעת ולהבין ש... בליגה הטורקית, פנרבחצ'ה ואנדולו לא משחקים באותו הרכב שהם משחקים בגביע אירופה, כי ראית אתמול על הספסל, לא התלבשו שישה שחקנים זרים ששיחקו בגמר גביע אירופה. שניים, פנרבחצ'ה, בגלל הפציעות הארוכות של וסלי ודקולו, הגיעו לגמר הרבה יותר פרש, הרבה יותר עם כושר גופני ועם רצון, והשחקנים של הנדולו היו באמת שחוטים. מיצ'יץ' שמשחק חצי פצוע עם רגל אחת, והאמת שזה היה קצת הפתעה מה שפנרבחצ'ה עשו אתמול, כי שלשום יומיים קודם הם הפסידו את המשחק מספר 3 והנדולו הצליחה לעשות 17 שלשות, אבל אתמול השלשות לא נכנסו להם, ולארקין שוחק על ידי הגנה חזקה מאוד של פנרבחצ'ה.
צביקה משתלך, חייבים לסיים.
יותר רעבה, עם יותר רצון לנצח, אבל גם בעניין הזה, ג'רז'ביץ' יעוף, ובקרובו יבוא איתו.
צביקה, תודה.
בבקשה.
אתם מאזינים לספורט, עם רון קופמן ומשה פרימו.
חזרנו. עכשיו אנחנו עושים באמת כבוד. לפסל החירות של הכדורסל בנס ציונה, טל דן, מספר 6 על הגופיה, מודיע היום על פרישה. כל נכבדי היישוב הגיעו לעשות לו כבוד, באמת האיש הישיר מעבר לנשמה הגדולה, גם הרבה איברים בגוף בשביל המועדון, השיא כמובן היה תואר היורופ קאפ. אהלן טל.
אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
בסדר, כמה שנים אנחנו בעניינים?
הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד. לא מספיק אולי,
אפילו. כן. גדלת במחלקת הנוער של מכבי ראשון לציון, אבל אתה מזוהה כמובן עם נס ציונה, עליו ששחקת גם במכבי ראשון, היית באפולה, היית בליצור אשקלון, באשדוד, בוא נאמר, כל חבל לחיש וכל זה הכל שלך. בכל מקום נשארת משהו.
הסתובבתי עד שמצאתי בית
והשתקעתי,
מה שנקרא,
תקעתי שורשים. 2123 נקודות, סי בליגה 29. אם אני אומר שהסי היה באמת ביורופ קאפ, אני טועה, צודק? חד משמעית,
ממש לא טועה.
ולמה החלטת שדי?
הרגשתי שהגוף והנפש עשתה את שלה, אתה יודע... ככל שאתה מתבגר, הדברים לא לוחים ונהיים יותר קלים. תמיד ידעתי שבסוף יהיה לזה סוף, מה שנקרא. והרגע שלי אמר שזהו מספיק, שמציתי את התחום של להיות שחקן כדורסל. היה לי כיף, נהניתי בכל רגע בקריירה, גם שסבלתי, תמיד ידעתי להעריך את איפה שאני נמצא, ואת מה שאני עוסק, מה שאני עוסק בו ומתפרנס ממנו. מאוד מאוד נהניתי, ואני מוקיר תודה על הזכות שניתנה לי לפרק על רוסה למחייתי.
כן, ובאחד הדברים שאמרת, הגיע זמן גם לאחרים. כאילו אתה רוצה שהצעירים יתפסו את מקומך. אבל וואלה טל, אם אתה היית עם הצעירים האלה, היית עוזר להם הרבה יותר להיות הרבה יותר טובים.
קודם כל עזרתי לאורך כל התקופה האחרונה, השנים האחרונות בעצם, השתדלתי וניסיתי לכוון ולהראות מהניסיון, אתה יודע, ללמד. אני מקווה שמי שהיה לידי לקח מה שהוא היה צריך לקחת, אני בטוח הייתי המרוויח הכי גדול. בסופו של דבר צריך גם, אתה יודע, להשיך הלאה בחיים, זה לא לנצח, היה לי ברור שהכדורסל לא לנצח.
לא, הכדורסל יכול להיות לנצח, על הפרקט לא לנצח.
כן, על הפרקט לא לנצח, זה הכוונה.
ומה אתה, איך אתה מתכנן להישאר בכדורסל?
אני קודם כל ביקשתי לקחת את החופש, אתה יודע, מנטלי ופיזי, קצת להירגע, קצת להוריד אופק, כי באמת באמת המסע, מגיל 6 אני אשחק כדורסל, וזה כל מה שאני יודע לעשות. ו... לזה הכוונתי את החיים שלי פחות או יותר. אנחנו נחכה קצת, נמתין. ונקבל החלטות בהמשך.
אתה יודע ש...
אתה רוצה לאמן?
אני מאוד מאוד אוהב את המערכת, מאוד אוהב את העיר שלי, את ציונה.
אתה תאמן?
אני יכול להיות שאני... מלא אופציות יש לי על השולחן, כמובן שכל האופציות פתוחות בנס ציונה. מאוד הייתי רוצה להישאר, אני יודע שהם מאוד רוצים שאני אשאר. שלום, שלום.
אתה יודע, רק שפורשים שואלים את השאלה שאני אשאל אותך, אז השאלה ככה, הרגע הכי גדול שלך? הרגע הכי מבאס שלך?
הרגע הכי גדול זה האירופ קאפ, אני אומר לך כבר עכשיו.
הרגע הכי מבאס, ושחקן שאתה יכול לציין את אותו שבאמת היה לך הכי קשה נגדו.
אני אגיד לך מה, קודם כל הרגע מאושר, כמובן זה היה התחילה באירופ קאפ, לא, אין משהו שיכול להשתפות לזה, לא, בעוצמות אחרות שחוויתי ב... ואני עד היום, יש לי תפרמורות כל פעם שאני חושב על זה. הרגע המאכזב כמובן היה ירידת ליגה עם נס ציונה, שהייתי כל כך מאוכזב, שהכזבנו אנשים שתומכים בנו, ו... והיה לי ממש ממש קשה עם זה, וזה גם אחת הסיבות שהחלטתי להישאר, והיום אני שמח, הרי כולם שאלו אותי כל הקריירה, כל הדרך, למה אני לא שואף למקומות גבוהים יותר, ולמה אני לא רוצה להתקדם ולהרוויח יותר כסף, ויורו קאפ, יורו ליג, ובסוף הצלחתי לעשות את זה בדרך שלי. מאוד האמנתי בדרך שלי ואני שמח על כך. והיום כולם מבינים מה עשיתי בנס ציונה כל כך הרבה שנים. אז אני שמח על זה. והשחקן שהיה לי הכי קשה נגדו, את האמת, האמת. היה לי, אני אגיד לך מי היה לי הכי כיף איתו, זה מאיר טפירו.
הכי כיף.
היה לי קשה מולו באימונים. אני חושב שגם שהוא היה מבוגר ממני בהרבה שנים, יש בו יצר תחרותי שנתמדתי אליו, הבנתי שיש לי על מי ללמוד, הבנתי שיש לי על מי להסתכל, והיצר התחרותי היינו עושים אחד על אחד, אמנם הוא לא ניצח אותי, אבל הוא היה מאוד קרוב הרבה פעמים. כן, אני חושב שהוא היה דמות מאוד משמעותית בקריירה שלי.
טל.
שנתיים שהעברנו ביחד בתור שחקנים. לחדר
הלבשה. טל, מאחלים לך באמת הצלחה, אושר, בשורות טובות, ותישאר בכדורסל. יש לך הרבה מה לתת.
תודה רבה. תודה, תודה על הכל. תודה,
תודה, תודה,
תודה,
תודה,
תודה רבה.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי חיפה, הכל בסדר, לא, אין רעשים, מה שנקרא לוג וגלים, שקט.
כן, צריך להגיד שמכבי חיפה, רוב האנשים היו בחופשות, היו בפגרות, מחר, לתחילה הרשמית של האימונים, אבל יהיו רק המושאלים, והשחקנים הצעירים, בעצם...
שחקני הנבחרת כמה קיבלו עוד חופש מברק?
אז ביום ראשון כל השחקנים חוזרים, מלבד שחקני נבחרת, שהם קיבלו עוד חופש עד יום שבת הבא. הם קיבלו עוד שישה ימים של חופש, מעבר לכולם. ובעצם מהיום עד שבת הבאה יש להם חופש.
רגע, אבל קופמן אומר שקט. אני רואה שמכבי חיפה מאוד רוצה מגן ימני שוודי, וחלוץ מרכזי, תזכיר לי שהוא מאוד, מאוד
נחשב.
כן, איפה עומדים שני הזרים האלה?
אז זה שונה לחלוטין, אם מדברים על שניהם, מבחינת המגן השוודי, כמעט הכל סגור, צריך באמת לקרות משהו מפתיע ודרמטי, שצונגרן לא יהיה במכבי חיפה, הם אפילו מצפים... שכבר התחילת האימונים ביום ראשון הוא ייקח חלק, ואם לא אז בימים אחר כך. התחילת הצרפתי זה שונה לחלוטין, כי הוא מאמין שהוא יכול לשחק בליגה יותר גדולה, וכרגע הוא בוחן את ההצעות ובוחן גם הצעות אחרות, וצריך להגיד שגם מכבי חיפה בודק את הצעות של שחקנים אחרים, גם נונו דה קוסטה, גם להבנתי עוד שני חלוצים שבודקים אופציות איתם, אז... נוגע לחלוץ זה עדיין לא קרוב.
אבל אתה יודע שלמה שאני מסתכל היום על מכבי חיפה, גם אם היא תצרף מגן ימני וחלוץ, בעצם ברק בחר נשאר עם עמודי התווך שלו, זאת אומרת אצילי, שרי, חזיזה, מוחמד, אבו פני, הם ימשיכו להיות הנושא הדגל של האלופה, לא?
בנוגע לכולם, כן, אולי מלבד אבו פני, שהערכה במכבי חיפה שאתה מדבר עם אנשים בצוות המקצועי, הם מעריכים שאבו פני לא יישאר, הם מעריכים שבסופו של דבר כנראה שהם מקבלים גם את המסרים מהסוכן שלו, מדודו דן, שיש סיכוי טוב שהוא לא יישאר, שהוא יצא לחול, אז, אבל חוץ מזה, כן, הערכה שהם יהיו השלט, שרי, חזיזה, הצילי, מחמוד ג'אבר יקבל קרדיט הרבה הרבה יותר רחב מהעונה הזו, הוא הופך להיות שחקן מאוד משמעותי.
ראינו שאלון חזן... אלון חזן מעדיף אותו בהרכב על אבו פני, זה נדיר, כי ברק בחר נותן לאבו פני לפניו לשחק.
כן, אבל עוד פעם, העונה, ג'אבר יקבל הרבה יותר קרדיט, גם ברק בחר מאוד מאוד מחזיק ממנו, והתוכניות עם או בלי אבו פני, כמובן שאם בלי זה יהיה הרבה יותר קל, אבל גם עם אבו פני, ג'אבר אמור להיות פקטור הרבה הרבה יותר משמעותי.
מי יעמוד בשער?
ג'וש כהן. ג'וש כהן בעצם סיכם פרונית הכל, הוא בחופש, הוא אמור לנחות שבוע הבא בארץ ולחתום רשמית, אבל מצבי חיפה אומרים שהכל הכל סגור.
יפה. וייס, תודה.
תודה.
אנחנו יוצאים כרגע לטור של דני.
ועכשיו, הטור של דבורין.
תיקו של 2-2 באיסלנד, תוצאה לא רעה לנבחרת הכדורגל של ישראל, וזאת משני טעמים. האחד היא העובדה שישראל פיגרה פעמיים במהלך המשחק, אבל לא הפסידה. השני, והוא נתון שאי אפשר להתעלם ממנו, חולשתה בולטת של ההגנה. אם למרות כל אלה חוזרת הנבחרת שלנו הביתה עם נקודה מאיסלנד, יש לסקוף זאת ליכולתה לא להישבר, לשוב למשחק ולהשוות. אמנם תחילה בזכות שער עצמי שהפקיע הנבחרת הביתית, ואחר כך גם בהחלטת דבר שישרה שער נגיחה שהפקיע דור פרץ. ישראל רחוקה מלהיות נבחרת גדולה. ובכל זאת אהבתי את משחקה התקפי ואת ניסיונותיה בלתי פוסקים להפקיע. את האשראי לכך אני מעניק למאמן אלון חזן, שמאמין כי כדי לנצח חייבים לכלול בהרכב שלושה שחקני התקפה טבעיים המקשים את החיים על הגנת היריבה. על כך אני מעניק לו את הציון 8. ישראל לא עלתה למגרש רק כדי להתגונן. במילים אחרות, הנבחרת שלנו באה כדי לשחק כדורגל. בטוחני שאוהדיה אכן חפצים לראותה כשהיא מחפשת את השער. אבל כאמור עדיין ישנן בעיות במשחק ההגנה שלנו. דוגמה מובהקת לכך ראינו בעת ספיגת השער הראשון. הוא הושג כתוצאה מזריקת חוץ ארוכת טווח שבסיומה ננגח הכדור אל פינתו הגבוהה של השוער אופיר מרציאנו. כך הוא חדר אל הרשת. אחר כך בעימות של אחד על אחד רשם מרציאנו דווקא הצלה גדולה מאוד, ובכך מנע פיגור של 0-2 שמי יודע לאן יכול היה לדרדר את ישראל. התייחסתי למשחק ההתקפה של הנבחרת וראינו את יכולתו המרשימה של הקיצוני הימני ליאל הבדה להטעות את שומריו ולספק כדורים למרכז ההתקפה. הוא הבריק במחצית הראשונה והיה תענוג לראותו בפעולה. מנור סולומון ששיחק כקיצוני באגף הנגדי, האגף השמאלי, היה הטוב בשחקננו במחצית השנייה. הוא ועבד הצעירים ועדיין רחוקים מלמצות את מלוא כישרונם. ואחרי הכל בטוחני שלפחות שלושה משחקני הנבחרת, שון וייסמן, עומר אצילי ודן גלזר, סיימו את המשחק הזה בטעם חמוץ. וייסמן, מפני שפתח בהרכב במשחק באלבניה, והפעם נכנס כמחליף רק לקראת הסיום. אצילי, משום שנבחר זה עתה לשחקן העונה בליגה הישראלית, והנה הוא מחמם את הספסל דקות ארוכות מאוד. כך גם גלזר, ששותף ברגעיו האחרונים של המשחק, ובקושי הספיק לגעת בכדור. המאמן אלון חזן מסיים את שלושת משחקי הרצופים של הנבחרת בתחושה מוצדקת שעבר בהצלחה את תבילת האש, וגם בידיעה שעד משחקי הבאים חובה עליו למצוא דרך לשפר את משחק ההגנה, כי מה שהספיק מול נבחרות איסלנד ואלבניה לא יספיק מול יריבות בדרג אירופי גבוה יותר.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו. התוכנית בחסות
אזורים נאו, זה הזמן לקנות דירה חדשה בתל אביב, ראשון לציון, נתניה או בת ים בהטבות ייחודיות. לפרטים כוכבית 5161, כפוף לתקנון. 103 שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
תביא חתיכת מעיתון שלך, רוצה קונה אוטו לסבתא מסולדה.
בחיית ממוקה, מה אתה בשנות ה-80?
אז איך קונה אוטו?
רק, אבל רק באוטו סנטר.
רוצים לקנות רכב? אוטו סנטר, גדולים גם בקניית רכבים. כוכבית 2332, כפוף לתקנות.
פוטרתי אחרי שחזרתי מחודש מילואים. זה חוקי?
קודם כל זכות. כל זכות, אתר הזכויות של ישראל. בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
ישראל מתייקרת. ואין, פשוט אין לנו כסף מיותר לשרוף על ביטוח המשכנתה בבנק. עברו עד היום ל-AIG, ביטוח המשכנתה הזול בישראל, ותוכלו לחסוך עד עשרות אלפי שקלים לאורך כל תקופת הביטוח. עם מחשבון משרד האוצר, מסכום של 500,000 שקלים, כפוף לתנאי החברה.
אז ריאלי דייז חוזרים, בשבוע של חגיגת הנחות בחנויות, והמון קופונים שווים באזריאלי אפ, 12 עד 18 ביוני. החוויות מתחילות בקניוני אזריאלי, וגם ההנחות, תבואו. קניוני אזריאלי.
ונעבור לשאלה הבאה. האחד שמשאיר אבק לכל אחד?
זה קל. ג'יפ. ג'יפ גרנד צ'רוקי. סופי.
ועכשיו, ג'יפ גרנד שרוקי בהספקה מיידית. התקשרו כוכבית 8545. ג'יפ, there's only one.
רק בסופר פארם אופטיק. לייט, טק, פריים פוקל. מולטי פוקל בהתאמה אישית. ועכשיו, שני זוגות ממגוון משקפי מולטי פוקל, רק ב-1499 שקלים. סופר פארם אופטיק, כבר רואים יותר טוב. כפוף לתנאי המבצע.
אני רוצה מכונית באוטו סנטר.
רוצים לקנות רכב? אוטו סנטר, גדולים גם בקניית רכבים. כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
אקזיט לייק, וואטסאפ לייטוק, פייס, שייר, סטורי, קליק, ספאם, יוזר. ג'רוסלם פוסט לייטוק. כן, העולם מתנהל באנגלית. תנו לילדים שלכם את הכלים להצליח. לייטוק יאנג, תוכנית אישית לשיפור האנגלית לתלמידים מכיתות ח' ומעלה. התקשרו כבר עכשיו כוכבית 24-23 ותנו לילדכם מימון ניסיון במתנה וללא כל התחייבות. ג'רוזלם פוסט לייטוק, כוכבית 24-23.
הדרייב להיפגש, האירוע הגדול ללקוחות כל מוביל לרכבי עבודה של מרצדס יוצא לדרך. נהגים מקצועיים, מנהלי צייי מסעיות, ספרינטר הובלה, ספרינטר רסעים, מוניות ואוטובוסים. הנכם מוזמנים לאירוע הדרייב להיפגש. 14 עד 15 ביוני, מ-10 בבוקר עד 6 בערב. מתחם כל מוביל, העמל 20, ראש העין. ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש. כוכבית 4554, כל מוביל.
התואר הרגיל לא מספיק. הרשמו עכשיו לתואר ראשון ושני במסלול אקדמי המכללה למינהל. והבטיחו את מקומכם בשנת הלימודים הבאה. כוכבית 5025.
איך קונים היום דירה? אורון נדלן מציגה דירה במסלול שלך. רק 50 רוכשי דירות בפרויקטים של אורון נדלן ברחבי הארץ יענו מהטבות חסרות תקדים ומותאמות אישית בעבורכם בלבד. הגנה מהצמדה למדד או הלוואת יסם ללא ריבית והצמדה או הנחות מיוחדות. מוגבל ל-50 דירות בלבד. חייגו עכשיו כוכבית 9939. דירה במסלול שלך מבית אורון נדלן. כוכבית 9939. כפוף לתקנון.
בישראל, אלפי בניינים מסוכנים למגורים. האם ראש העיר שלכם מטפל בנושא? אתר מגדילים מזמין אתכם להשתתף בדירוג ראשי הערים המובילים בהתחדשות העירונית. חפשו בגוגל מגדילים, דרגו והשפיע. מחיר.
מגדילים ראש בהתחדשות העירונית.
כל זכות, אתר הזכויות של ישראל, בסיוע משרד המשפטים ומתי ישראל דיגיטלית במערך הדיגיטל הלאומי.
103
FM. אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
103 FM.
חזרנו, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
אוסטרליה, שוב במונדיאל, פעם חמישית ברציפות, שש בסך הכל. היא העולה 31, הלילה נראה מה קורה בין ניו זילנד לקוסטה ריקה. 5-4 בעיתות הכרעה מ-11 מטרים, סוף המשחק, 120 דקות 0-0. שיחקו את האוסטרלים, כי הפירואנים קצת יותר מוכשרים.
כן, תשמע, משחק, מי שראה אותו, משחק קשה לצפייה, היה 120 דקות, אתה אומר...
פעם ברבע שעה הזדמנות.
כן, ביתה ראשונה למסגרת דקה 67 או משהו כזה, בסדר, זה משחק שהוגבר גבי, אז אתה משחק על עליין למונדיאל ברוס, אתה קודם כל לא רוצה לא לספוג. תשמע, מגיע לאוסטרלים באמת הרבה כבוד, בוא נזכור שהם עברו לאסיה ב-2007, זה לא שהם באים מאוקיאניה כמו שעלו פעם, הם באים, הם צריכים לעלות באסיה או אוטומטית או כמו הפעם דרך פלי אוף. אוסטרלים פחות טובים ממה שהיו, אבל גם פירואנים, זה לא פירו של לפני 4 שנים שהגיע יפה מאוד ושיחקה כדורגל טוב. אני חושב שתשמע, מצד אחד צריך להיות גיוון גיאוגרפי ויהיה יותר, הרי במונדיאל בעוד 4 שנים יהיו 48 נבחרות ובכלל, אבל לפעמים אתה שואל את עצמך איך יכול להיות ש נבחרות אפריקאיות טובות ממש לא מגיעות אפילו לפלי אוף באפריקה, כי יש הרבה טובות, ונבחרות כמו איטליה לא יהיו במונדיאל פעם שנייה רצוף. ומצד שני, אתה יודע, הגיוון הבין יבשתי הוא טוב עד גבול מסוים. אני חושב שאם יש 32 נבחרות, אז לא בטוח שגם אוסטרליה, כנבחרת החמישית מאסיה בעצם.
אבל לוזי, תמיד זה קורה במונדיאל, שנבחרות שלא מגיעות מיבשת מסוימת, כמובן שהיא יותר טובה זאת שלא מגיעה למונדיאל, מאחת שהגיעה מיבשת אחרת.
כן, אבל יש הבדל, אתה יודע, יש הבדל עם... שוב, כן צריך, אתה לא יכול לקחת את ה-32 הכי טובות בעולם, כי אז תיקח 25 מאירופה, לא יודע, 24 מאירופה, 4 מדרום אמריקה, 4 מאפריקה, ולא זה. אבל כן צריך להיות, אני אגיד לך מה אני, ואני אומר את זה שנים, צריך לעשות יותר מפגשים בין יבשתיים, זאת אומרת, לא רק שניים מתוך 30 כרטיסים, אתה רוצה שיהיה הזדמנות גם לכל מדינה בעולם, סבבה, או שתעשה מוקדמות כוללות של, אתה יודע, שברזיל משחקים נגד ישראל, ושצ'ילה משחקים נגד אוסטרליה ובבית, זה קצת לא ריאלי. תעשה יותר זה, תעשה לצורך העניין של, נגיד, 16 או 20 עולות אוטומטית, כל אחת לפי מספר יבשות, ותעשה הרבה מפגשים בין יבשתיים, כי אתה מקבל פה, תשמע, שנבחרת כמו איטליה, לא במונדיאל, ונבחרת כנבחרות כמו לצורך העניין אוסטרליה או קוסטריקה, ניו זילנד, כן, לא יודע, קצת...
עוזי, דבר איתנו, דבר איתנו רגע.
כן, אבל אוסטרליה, תשמע, אוסטרליה הצליחה בטורניר שלה, אתה יודע, לנבחרת חמישית כמו פירו. זה שהפירואנים לא הצליחו באצטדיון ניטרלי לנצח, זה בעיה שלהם.
כן, אבל שוב, אתה לא יכול להשוות את דרום אמריקה לאסיה, כמו שאתה לא יכול להשוות את קונקקאף, תשמע, קונקקאף, נכון שזה 30 מדינות, אבל מתוכם 20 מדינות, הם לא שוות להפועל רמת גן.
נכון,
בסדר. ועדיין אני מקבל את 3.5 כרטיסים, שברור ומובן מאליו.
זה הקטע של החלוקה. אי אפשר שכולי אירופה.
אבל זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. לא יכול להיות שאפריקה, שיש בה 54 מדינות, שמתוכן, בוא נגיד, 15 יותר טובות מכל נבחרת בקונקקף, יעלו 5, ומקונקקף הרביעית תגיע, זהו, שלישית. אז במקרה קנדה עכשיו טובה, ומקסיקו תמיד מגיעה לה, וארצות הברית סבבה, אבל פתאום, אתה יודע, שעולה... שוב, אין פה מדע מדויק, זה כדורגל, וזה נחמד מאוד לראות נבחרות מכל העולם, אבל התמיל, לטעמי, אני הייתי משנה את זה קצת.
תגיד, אוזי, בוא דבר איתי רגע לשוער של אוסטרליה, לא ראיתי דבר כזה מעולם, עזוב שהוא נכנס דקה 120.
שוער שמוחלף ראינו בזמן, בשנים
האחרונות. לא, דקה 120 יש מאמנים שעושים את זה, אני לא מדבר.
ראינו את ונחל במונדיאל מחליף שחקן.
אבל מה אתה אומר על העמידה שלו בשער? עוד לא ראיתי עמידה כזאת בשער, הוא פשוט רקן.
קודם כל, מה שמותר, אתה יודע, לשוער לזוז על השער, אז אנחנו רואים בפנדלים שוערים כאלה ואחרים שקצת יותר זזים, פחות זזים, מנסים לעצבן את הבועטים. תשמע, הוא בן אדם, לפי מה שאני מבין מהעיתונות האוסטרלית, הוא הפך עכשיו לגיבור, אבל הוא מאוד לא אהוב, הוא בן אדם עכשיו אגוצנטרי, מאוד לא אהוב באוסטרליה. הוא גנב את ההצגה, בוא נגיד, את האמת, בסופו של דבר, הוא עצר כדור אחד משש, זה לא, זה בערך מה ששוער עושה.
ואגב,
לא דיברו על זה מספיק, הוא הגיע לשער, הרי היום יודעים איך כל שחקן פחות או יותר בועט, נותנים הוראות לזה, על הבקבוק של השוער הפירואני היה הוראות, כמו שקורה הרבה פעמים, מספר 7 של אוסטרליה בועט בדרך כלל למין,
גם על השוער סניגלי היה את זה,
לא, גם זה עוד ב-2006 במונדיאל בגרמניה ארגנטינה ראינו את, אני לא זוכר מי זה היה, לוקח מהגרב, מה שהשוער הזה עשה, הוא לקח את הבקבוק מים של הפירואני, וזרק אותו עם הרשימה של הזה.
כן.
עכשיו, רק על זה, אם אני השופט, אני מוציא לו אדום.
תגיד, אוזי, רק עוד שאלה אחת. אני מאוד מבסוט שאנחנו באירופה, למרות שאנחנו לא ברמה של אירופה-ישראל, אבל אנחנו רואים נבחרות טובות. שאלה מאוד פשוטה. אם אנחנו נשארים באוקיאניה, ואנחנו מקבלים בית עם אוסטרליה וניו זילנד,
שאחת
עולה.
אוסטרליה לא באוקיאניה, אוסטרליה באסיה.
אני שואל על אוסטרליה, אוזי, רק על אוסטרליה, ניו זילנד וישראל, מה שהיינו לי בשנות ה-70.
אבל זה היה אנומליה, זה לא זה. אוסטרליה וניו זילנד כבר לא משחקים ביחד. אני אומר, אם היינו באסיה, כמו שאנחנו שייכים, אנחנו גיאוגרפית באסיה, והיינו עשרות שנים באסיה,
לא מגיעים לרמר.
אני חושב שהיינו מתמודדים על הכרטיס הרביעי, חמישי, אולי פלייאוף, לא בטוח שהיינו מצליחים. באוקיאניה, שכרגע יש רק את ניו זילנד, כנראה שהיינו עוברים אותה ונופלים נגד זה. אבל תשמע, מה שאוסטרליה עשו, הם עברו מאוקיאניה לאסיה כדי לשפר את הכדורגל שלהם והם הצליחו, וגם אנחנו, לא, אתה יודע, פוליטיקה, אבל אנחנו גם כן השתפרנו, אנחנו באירופה, ואני אומר לך פרימו עוד פעם שקופמן לא ישמע, אנחנו מגיעים ליורו 2024.
אני גם חושב.
אני יודע, לכן אני אומר לך שקופן לא ישמע.
עכשיו הוא כל היום היה רגוע, ומרגע זה אתה תראה כמו עצבני.
תראות, אוזי, תודה.
תודה, אוזי.
מיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה עם הצרפתוקאים שלך? הפסידו 0-1 לקרואטיה, ירדו אולי לדרג ב' במפעל של ליגת האומות, מה זה זה?
גמורים, גמורים מעייפות, אין להם כוח דעבור.
אתה חושב שזה רק עייפות? בחיית מיכאל.
הרבה עייפות, אבל כמובן שיש גם בעיות נוספות, כן, אי אפשר להגיד שזה אך ורק עומס פיזי, אבל תשמע, אתה רואה שהשחקנים האלה, אתה יודע, שכולם באים ממועדוני הטופ בכדורגל האירופי, עברו עונות מתישות מאוד, של 55-60 משחקים בכל המסגרות.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני אתן לך לדוגמה את גריזמן. ואני מדבר בישראל אלף אלפי הבדלות, אנחנו בחיים לא צרפת, אני אומר גם בישראל לא צריכות להיות פרות קדושות. וגריזמן היום, הוא היה נהדר, אבל היום הוא לא בכושר של הרכב ראשון בצרפת, והמאמן נותן לו.
אתה צודק ב-100%, הוא כבר בבצורת של, בצורת שמתקרבת ל-1500 דקות, בלי שער במדעי הנבחרת. תראה, זה יכול מאוד להיות שזה ישתנה. קודם כל יש את חלון המשחקים של ספטמבר, ולאחר מכן הזימונים למונדיאל בנובמבר. יכול מאוד להיות שזה ישתנה, כי בוא נגיד ככה, יש שלישייה התקפית, ויש שם את אמבפה ובנזמה, ומאחורה זה גריזמן. גריזמן נכון לעכשיו עדיין יש את חולצת ההרכב, אבל אני לא אופתע אם בסופו של דבר זה יהיה אנקונקו, שחקן השנה בבונדסליגה, החלוץ של רדבול לייפציג שאמור לעבור לקבוצה גדולה יותר בכדורגל האירופי, יש הרבה מאוד קולות בצרפת שקורים לכך, מה שאתה אומר, שגריזמן די, המקום שלו כבר בהרכב אסור שהוא יהיה מובטח, ולתת את האופציה לאנקונקו, שהיה נהדר, הוא היחיד שאפשר לציין אותו לטובה בארבעת המשחקים האחרונים של צרפת, שהם לקחו שתי נקודות מ-12, אבל יש עוד בעיות נוספות, זה לא רק מסתכם בהתקפה.
יש לנו עוד זמן, ותמיד צרפת מסומנת בגלל שחקנים כמו אמבפה, שהיא מסומנת לזכות במונדיאל. ביכולת הזאת אתה מבין שהיא לא תזכה במונדיאל. מה חושבים? יש שינוי בסגל לקראת נובמבר-דצמבר?
לא, הסגל זה פלוס מינוס מה שהולך להיות. תראה, היו חיסורים עכשיו. ברן נפצע על המשחק הראשון נגד דנמרק, פוגבה לא זומן היה פצוע, קנטלו שיחק היה פצוע. היו חיסורים, אבל בוא נגיד השחקנים כבר ידועים מה שהולך להיות בקטר, ההרכב עצמו בהחלט יכול להיות בו שינויים, כמו שאמרנו, ההתקפה זה לא סגור לגבי גריזמן, יהיה מעניין לראות כיצד שהוא המניע, הרכש החדש של ריאל מדריד, 100 מיליון יורו, האם הוא הצליח לפלס את דרכו הישר להרכב של דשאן במונדיאל הקרוב, והבעיה הכי אקוטית מבחינתי, זה מה עושים במרכז ההגנה. כי ורן נפצע על המשחק הראשון נגד דנמרק, וראית שהמחליפים שלו, גם אברהים הקונאטי, הבלם של ליברפול, וגם סליבה, הבלם של מרסיי וארסנל בעונה הבאה, זה לא זה, הם עדיין לא ברמה של רפאל ורן, וברגע שוורן לא משחק, ההגנה סופר פגיעה, וזו הבעיה העיקרית בינתיים שנבחרת צרפת, ההגנה לא מספיק טובה, כן. ואגב, יכול להיות עוד שינוי, אני לא בטוח שזה יקרה, אבל אולי שינוי קטנטן, אוגו לוריס בין הקורות, מייק מניה, השוער של מילן, אדיר בעונה הזאת, יכול להיות שנראה שם השינוי.
המאמן לא אוהב לעשות שינויים שם, זה ברור.
הוא מחכה.
דשאן הוא נעול על השחקנים שרצים איתו הרבה שנים.
תראה, לא סתם כל אלופות העולם בשנים האחרונות נפלו. איטליה 2006, ספרד 2010, גרמניה 2014, כל אלופות העולם לא עברו את שלב הבתים ארבע שנים מאוחר יותר, כי המאמן נותן את האמון באותם שחקנים שנתנו את הגביע. ובצרפת כבר נדלקים הפרוז'קטורים, אומרים, אלו, יש שחקנים, כמו שאתה אומר, שמקומם אסור שיהיה מובטח, כי הם כבר לא טובים, כמו לפני ארבע שנים.
וינסנדט.
וינסנדט, אתה יודע שאני רוצה שארגנטינה תזכה בגביע העולמי, אז...
די.
נדבר על זה בערוץ, נדבר על זה.
זה לא יקרה.
לא יקרה, שניכם קופצים, לא יקרה.
המון תודה.
ביי, ומיכאל.
פרסמות.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
103 FM. בזמן שאתם שומעים את התשדיר הזה, עוד מישהו קונה דירה חדשה באזורים. זה הזמן לדירה חדשה בתל אביב, ראשון לציון, נתניה או בת ים. במחירים מיוחדים וגם יועץ משכנתאות ופריסת תשלומים גמישה. אזורים נאו. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5161 ותתחדשו, כפוף לתקנון.
אופניים קונים ב...
ריטרן 2000, ריטרן 2000, כמה מחיר צעצוע.
נהגי ונהגות אוטובוס, אל תישארו מאחור. מתקדמים לאגד ונהנים ממענק של 75 אלף שקלים. וגם קרן השתלמות מהיום הראשון, שכר עידוד חודשי ותנאים מעולים שיש רק באגד. העבודה בסניפי המרכז והשפלה ומתאימה לגברים ולנשים כאחד. לפרטים והצטרפות, כוכבית 2800. כפוף לתנאי התוכנית. ונקלטים לעבודה עד 10 ביולי 2022.
תמיד היינו מחויבים לשירות הטוב והמקצועי ביותר. ועכשיו, אלם גם מתחייבת לתת לכם את המחירים הטובים ביותר לכל מוצרי החשמל הלבנים. תנורים, מקררים, מזגנים, מכונות כביסה ועוד. רק ב...
אלם!
כפוף לתקנון.
הנדסאי תוכנה או אלקטרוניקה? הנדסאי מכונות או קירור מיזוג אוויר? אדריכלות ועיצוב פנים או עיצוב מדיה?
כל התשובות ביום הפתוח להנדסאים ברשת מכללות אורט. 21 ביוני ברחבי הארץ. מכללות אורט, ההייטק של ההנדסאים. חפשו מכללות אורט בגוגל.
אקזיט לייק, וואטסאפ לייטוק, פייס, שייר, סטורי, קליק, ספאם, יוזר. ג'רוזלם פוסט לייטוק. כן, העולם מתנהל באנגלית. תנו לילדים שלכם את הכלים להצליח. לייטוק יאנג, תוכנית אישית לשיפור האנגלית.
חזרנו, שני משחקים מתקיימים עכשיו במסגרת ליגת האומות. ארמניה וסקוטלנד, תיקו אחד, דקה 42, זה משודר בספורט אחת. מולדובה מול אנדורה, מולדובה ביתרון 1-0, דקה 41, משודר בספורט 2. המשחק המרכזי של שני משחקים טובים הערב, גרמניה מול איטליה, 21-45, ספורט 4, הולנד, וולס, 21-45, ספורט 1, ואנגליה מול הונגריה, בספורט 2, ב-21-45, שרון ניסים, ספורט 1, אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, קוף, ערב טוב, פרימו.
אהלן, אהלן. אתה משדר את המשחק של גרמניה ואיטליה, נחזור על השעה, 21-45, ספורט 4, אמור להיות משחק טוב, איטליה לא תהיה במונדיאל, אבל בינתיים, אתה יודע, מהמפעלים שיש, היא רוצה להראות שהיא יודעת כדורגל, בכל מקרה זו אלופת אירופה.
תראה, קודם כל נדייק, 9:35 מתחיל השידור שלנו, אתם מוזמנים להצטרף ברב, אבל תשמע, שתי הנבחרות לא טובות, צריך להגיד את זה בצורה...
שתי הנבחרות עייפות, מרוטות, ויש להם בעוד 5 חודשים מונדיאל, ולפני זה מפעלים... יש להם מפעלים אירופיים וליגות.
בעוד חודש וחצי מתחיל הבונדסליגה.
לא, ויש מפעלים אירופיים לפני זה.
לא, אבל בקבוצות בגרמניה בדרך כלל הם אין להם את המוקדמות, הם ישר הולכים לשלב הבתים, חלק מהם אולי הולכים לפלייאוף, אבל לא יותר מזה, אבל בכל מקרה, אמרת נכון, בטח במשחק הערב, השחקנים כבר מותשים מהעונה הזו, שבאמת לא נגמרת מבחינתם, אנחנו נהנים בכל רגע, אבל הם מאוד מאוד מותשים, אבל לגרמניה יש בעיה מאוד מאוד גדולה, שאני לא רואה איך הם מצליחים לפתור אותה, וגם לא עד המונדיאל, אין חלוץ לנבחרת גרמניה, זו עובדה מוגמרת, ואין כרגע פתרון לעניין הזה, כל הניסיונות שמנסים לעשות לא מצליחים, והניסיונות שבעצם אנדי פליק מנסה בשלב הזה, זה לייצר את אותו חלוץ מדומה שישחק בעמדה הזו. אז פעם זה היה מרקו רויס, עכשיו הוא פצוע, הוא יחזור רק לעונה הבאה. כל מיני ניסיונות כאלה ואחרים שלא באמת עובדים. גרמניה, גם ראינו אותה נגד הונגריה, גם המשחק הוא קודם מול איטליה, מגיעה לאזורים של השליש האחרון, נטולת רעיונות, והיא הופכת להיות תלויה בצורה בלתי רגילה בגונדואן, שברגע שהוא נכנס אז יש קצת יותר עומק, קצת יותר תחכום, קצת יותר חוכמה, אבל פרט לזה באמת שהיא מאוד מאוד מוגבלת בעניין הזה. איטליה כרגע גם בבעיה בחלק הקדמי, אבל לפחות מבחינתה היא יכולה להתנחם בזה שרוב השחקנים האיכותיים שלה בחלק הקדמי לא נמצאים בסבב הזה של קמפיין ליגת האומות, הם פצועים, אם זה זניולו, אם זה פלורנצי, מובילה, מויסקין, אינציניה, כל אלה לא נמצאים בסגל של...
אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, אתה נוגע באיטליה, נגעת בגרמניה, אני... תיקח את הנבחרות הכי גדולות שאתם משדרים, ואני רואה כל יום את הכי גדולות, צרפת, ספרד, גרמניה, אנגליה, איטליה, שרון, הן פחות טובות ממה שאנחנו הכרנו לפני כמה שנים, כל הגדולות, הן פחות טובות.
תראה, קודם כל, אתה צריך לקחת שני פרמטרים חשובים. אחד, זה באמת סוף עונה שהקבוצות כבר מותשות, השחקנים מותשים והמאמנים, אם בדרך כלל אין לנו, אתה יודע, חלון אירופי של שני משחקים, או לכל היותר שלושה משחקים, שזה מוקדמות המונדיאל או מוקדמות יורו, אז המאמנים היו מנצלים, בטח אם זה באמצע העונה, את ההרכבים הטובים ביותר בכל משחק. פה, בכל משחק אתה רואה 6 ו-7 שינויים בין המשחק הראשון למשחק השני, וזה מאוד משמעותי. הדבר השני, אתה יודע, כש...
אבל מדובר בשחקנים הכי גדולים בעולם, גם אם אתה מכניס מחליף, הוא לא בא מישראל, הוא בא מליגה.
תשמע, בוא ניקח רגע את ההגנה של גרמניה. יש לך את ניקולה צולה, שהוא בלם לא מספיק טוב לנבחרת גרמניה, יש לך את רודיגר שהוא בלם נהדר, יש לך את שלוברבק שהוא עכשיו בצעדיו הראשונים בטופ לבל, יש לו עוד הרבה מה להוכיח, זה בלמים שהם לא בהכרח מספיק טובים. ביירן מינכן משחררת את זולה, הוא הולך לדורטמונד בעונה הבאה, גם שלוברבק יהיה שם בעונה הבאה, ואין מה לעשות, דורטמונד זה לא ביירן, זה עדיין לא הטופ, אז זה נכון שזה עדיין שחקנים מליגות בחירות מאוד, אבל זה עדיין לא טופ פלייר, שחקנים מהרמה הכי גבוהה, ואני מבקיח לך עוד דבר אחד, כמו בספורטאים, וקופון הכיר את זה יותר טוב ממני, כמו כן. שיש בספורטאים תחרויות מטרה, ובונים את הקבוצות ובונים את הספורטאים האישיים לתחרויות מטרה, כאן רוצים להגיע לשיא בנובמבר. לא עכשיו. אין שום סיבה לתת
לא רגילים לזה, אבל אני מבטיח לך זה לא יהיה יותר.
מה, אני את האומות?
לא, מונדיאל ב...
נובמבר, דצמבר.
לא משנה כמה כסף יש לה... המדינה מערכת מהמדבריות.
תלוי מי יציע יותר.
לא, לא, זה לא, זה לא יקרה, זה לא יקרה.
פעם ראשונה בחיים שלנו אנחנו נראה מונדיאל שבחוץ גשם. זה לא היה בהיסטוריה.
אבל אצלם 40 מעלות. שרון, המון תודה, תבלה.
רק אל תבנה פרימו על גשם בנובמבר בארץ.
בארץ? נובמבר, דצמבר יש.
כן, יש, יורה יש.
שיהיה ערב נהדר, תפגשו איתנו.
לכיפה, כמה תודה.
ביי, ביי, שרון.
חזרנו. אז את כבר שחשבנו שבאמת סטף יכול לנצח לבד כל משחק. באו בוסטון והפסידו את זה לבד. הוא סיים ללא סל 3. הוורס ניצחו ביתרון 3-2. הסדרה עולה עכשיו לטידי בבוסטון. הם יכולים להשיג את תואר האליפות שם, או לחזור הביתה ולהיאבק עליו. סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. ערב
מצוין, מעניינים.
מה שנקרא, מי היה מאמין, אה? גם האיש לא קולע, כמה, 5 שנים, לא מסיים משחק בלי סל 3 נקודות, אנחנו מדברים על סטף, אבל החבר'ה התעוררו, ובאמת הסלטיקס עשו הכל כדי לתת להם את הכדורים ליד, ולאבד באמת כדורים שבאמת אתה לא רואה בקצל, אבל
אחלה משחק היה, אני לא יודע מה אתה רוצה, עיבודים, עיבודים זה חלק מהמשחק, אחלה משחק היה.
יפה, פרימו, אתה כל הכבוד על ההתמצאות. כן, קודם כל סטף הוא באמת, עד כמה זה נדיר, הוא מעולם, היו לו 132 משחקי פלייאוף, מעולם לא היה מצב שהוא סיים משחק פלייאוף בלי שלשה, עד הלילה. הוא עשה 0-9, בקשת, וחלק מהזריקות אפילו לא היו קרובות, כלומר, משהו בזריקה שלו אפילו התקלקל, משהו במכונה התקלקל, איזה בורג נפל שם, אבל עדיין, עצם העובדה שהוא כל הזמן ממשיך לרוץ סביב חסימות, ממשיך לחדור, ממשיך להיות סכנה ברורה ומיידית בכל רגע שהוא עם הכדור, לסטף קרי גם יהיה לו 0-300, אתה לא תשאיר אותו לבד. ובוסטון לא ישאיר אותו לבד. אז ברגע שמתמקדים בו כל כך הרבה, השחקנים אחרים פתאום מקבלים זריקות יותר פנויות, ואת השומרים הפחות טובים, שוב, בוסטון כולה שומרים טובים, ואת השומרים הפחות מעולים של בוסטון, ואז באמת אנחנו רואים שחקנים אחרים לוקחים פיקוד, ומעליהם היה אנדרו ויגינס, ושוב, אני מדבר על זה שבוסטון איבדו הרבה כדורים. בוסטון, כמו שאמר ג'ייסון טייטום בהקשר אחר, במשחק הקודם, לא עושה את הדברים האלה בכוונה. כלומר, היא לא עוברת אחרי שהיא מוסרת את הכדורים לגולדן סטייט. ההגנה של גולדן סטייט טובה מאוד ולמדה יפה מאוד את התרגילים של בוסטון, ומצליחה לקטוע חלקה, את חלקם בעודם באיבם, ומבינה לאן כדורים כבר הולכים, ויודעת לחטוף, וזה לא טוב. עברו את
הפרסיקס. סורוקה, דיברו סורוקה על הקטע של הרבע השלישי, באמת הסלטיקס חיסלו את המפגע הזה, אבל כל פעם, אתה יודע, הם נכנעים ללקות אחרת.
כן, אגב, שוב, הרבע השלישי בגדול זה רבע של גולדן סטייט מאז שסטיב קר הגיע לפני 8 שנים.
נכון.
אבל הפעם הרבע זה התחיל בקבוצת 19-4 של בוסטון, שבשלב מסוים קלו 8 שלשות רצופות ברבע השני והשלישי, ונראו כאילו הם בדרך להשתלט על המשחק הזה, ואז כאילו בגדול הכל היה הפוך במשחק הזה, סטף יורד לספסל וגולדן סטייט עושה ריצה של 13-0, כולה כמעט בלעדיו, התחיל עם השלושה של ג'ורדן פול בסוף הרבע השלישי. הדברים מאוד מוזרים קרו שם, היה שם כמה דברים אצל בוסטון. קודם כל, זה נראה כאילו אחרי 2 סדרות של 7 משחקים, מתחילה להיות שם קצת עייפות. זה גם הטיסות הארוכות, ולטוס לסן פרנסיסקו, כמעט אין מקום רחוק יותר לטוס אליו, הוא רק לוס אנג'לס מאשר בוסטון, עבור בוסטון, וגם ג'ייסון טייטום נראה שהכתף קצת מפריע לו, שהוא נפצע בסדרה נגד מיאמי, והלכתי 10 זריקות אנשים, וחלק מהעיבודים זה באמת עיבודים של חוסר תשומת לב, לא כולם, כן? אבל הדברים הקטנים האלה, שפעם בוסטון הייתה עושה אותם יותר טוב, בשני המשחקים האחרונים, בעיקר ברבע האחרון של משחק 4, והלילה, זה פחות, זה דברים קצת תורש, קצת מתחילים להתעייף, שוב, עדיין לא צריך לקבור אותם, אבל נראה שהם מתחילים להראות יותר כמו
אני, זה. אנחנו לקראת סיום, אני אגיד לך משפט, רק תראה אם אתה זורם איתי, ומה שאני רואה, כמו בכדורגל, כך גם בכדורסל, שחקן okay. גדול מגיע לשחקן, למשחק גדול, וסטף קרי, כל אלה שמדברים הגנה, הגנה, יש לו טקטיקת כליה, שגם אם עומד מולו שחקן 2 מטר, הוא מצליח להטעות אותו ולקלוע, ואת זה אני הכי אוהב בעולם.
נכון, נכון. אני זורם איתך לגמרי, זה מה שהוא עשה גם במשחק הקודם. אני חושב שבאמת הדבר הכי גרוע שיכל לקרות לבוסטון זה שהם יפסידו ביום הזה של סטף קרי, כי עוד יום כזה של 0-9 כנראה שלא יהיה לו. ועכשיו סטף בא למגרש שגם באמת בפעם האחרונה הוא השאיר תועדי הסלטיקס ככה עם הלשון בחוץ, ובוסטון תבוא להילחם על החיים שלה, והיא טובה כשהיא נלחמת על החיים שלה, אבל בוא נראה, יהיה מעניין.
כן, רק שנהנה. סורוקה מן, המון תודה. אנחנו מסיימים, יישארו בבית, עושו לאט.
ערב טוב.
שיהיה טוב.